הכנה. אחד, למדנו על האורוויל הזה, למדנו מתחילת השנה, אני חושב. ולפני, גם כן, די באמצע השנה, או משהו כזה, למדנו עוד אגדה על מתי מדבר. זוכרים? למדנו שתי אגדות רבה בברכנה עד היום, אחד על האורוזילה, השני על מתי מדבר. אנחנו נלמד היום עוד אגדה שהיא יחסית יותר מסוכנת. יותר, בוא נגיד, עוד יותר מתוקמת. יחסית קצרה, אבל מלאה מושגים רוחניים כבדים שאנחנו נעבוד ונדבר עליהם חופשי בלי בעיות, בייחוד אחרי השיעור שלמדנו ביום ראשון בנושא אם מותר או אסור לעשות קבלה, אז כיוון שהכל מופתע, יש לנו היתר גמור ללמוד מה שרוצים, אין בעיה להתעסק עם נושאים יותר רוחניים, בייחוד שהכל אני מקריא מערב, אז מה הבעיה? זה הכל רב קוק.
זה הגדה רבה בר חנה?
רבה בר חנה זה גם כן, הרב קוק זה המשך שלו כידוע.
מה הנושא
רמז? למה לא? קיצור, סתם. זה הרגות הרבה בר חנה. בסדר, אז אנחנו פותחים בעמוד 445, בסדר? 445? בסדר? יפה. אז אמר לי, קודם נקרא את האגדה, זה האגדה י' ד', כן? עמוד 445, י' ד'. אמר לי, תכף נזכיר מי זה אמר לי, תחווה לך בלואי קורח. בוא נראה לך את בלואי קורח, זאת אומרת את ה... אותם קורח ומשפחתו ודתן ואבירם שירדו שם בזמן המחלוקת, אני אראה לך אותם. אז מי זה תא חווה לך? גם ב-י"ג אתה אומר תא חווה לך, וגם ב-י"ב אמר תא חווה לך. זוכרים, זה גם מה שלמדנו, הגדה שלמדנו זה הגדה י"ב. ואני מזכיר לכם, זה התא היה. זוכרים, סתכלו בהגדה היה א', בוא נזכיר למי שאז לא היה או ששכח. תחזרו לעמוד 439 ואז נראה מי זה אמר לי. אמר רבה ברכן, אז אם לך דקה וכאזים ומאמד לרב, והתלווה באדן האותאי, אז עמוד 439, גדי י' א', רואים? כן? אז אותו, אותאי הזה, אותו אחד שאומר, בוא נראה לך זה, הוא מראה לו כל פעם דברים אחרים. פעם אחת הוא הראה לו את מתי מדבר, אחרי זה הוא הראה לו את הר סיני, אחרי זה הוא הראה לו כל מיני דברים מוזרים. כן? אז מה זה אותאי הזה? בוא נזכיר. אז הוא אומר, פעם אחת הלכנו במדבר, אני עדיין קורא בעמוד 439, אחרי זה נחזור להגדה שלנו. אז בוא נקרא ונזכר מזה התאיה, למדנו את זה כבר, אז לא נורא לגמוד זה עוד פעם. אומר הרב, בכלל אמר תחילה בכל דברים שהולכים בספינטה. אני קורא עכשיו בעמוד 439 את ההתחלה של אגדה י' כדי שנדע מי זה התאיה, כי אחרי זה בהמשך הוא אומר בוא אני אראה לך, אז אני רוצה להזכיר לכם מי זה אותו אחד שאומר בוא אני אראה לך, בסדר? זים לך דאבה קיינים ומדבירה והתלווה באדן האותאיה. אז על זה אנחנו מדברים עכשיו, מי זה האותאיה? תאיה, סוחר ישמעאל, אומר רשי, אתם רואים? רשי אומר תאיה, סוחר ישמעאל. אז הוא אומר, בכלל אמר בתחילה, בכל דבריו שהולכים בספינטה. רק במאמר שלפני זה, ובזה המאמר סיפר שהולכים במדבירה. זאת אומרת, ושורש חילוק העניינים, הוא קיים הבשה, הוא נגד התורה הנגלית והנסתרת. חוכמות שמדברות בעניינים עליהם נסתרים מענייני השמיים ומענייני הים, ומדברים מענייני גוף המסים, מדות עניינם יבשה. אך מקור התורה במדבר שהוא הפקר לכל. זאת אומרת, יש ים ויש יבשה. כן? ים זה מקום יותר רוחני מהיבשה. כי אתם יודעים שהתורה נמשלה לים, כן, למים, וגם בים הולכים בספינטה, ובמדבר, ביבשה אפשר ללכת ברגל. וזוכרים שספינטה, למה צריך ספינטה? כי ספינטה זה צורה של הגנה, הכל רוחני כמובן, מפני המציאות החיצונית. כשאתה הולך ביבשה אתה לא צריך הגנה משום דבר, נכון? זה המקום הטבעי שלך, אתה הולך שם חופשי. בים צריך איזושהי מציאות מוגבלת כדי שאתה לא תהיה יותר מדי שקוע בתוך העולם הרוחני, נכון? לכן צריך ספינטה. זה גם הרעיון הרוחני שמחרי תיבת נוח, כן? שהתיבה הזאת היא למעשה הסתגרות של כל הכוחות פנימה כדי לצאת החוצה בצורה מחודשת, נכון? כל העולם מושמד, נעלם העולם הישן, הוא לא יתאים יותר, רק נוח נכנס לתיבה. תיבה זה מקום שבו אפשר לצמצם את הכוחות פנימה, ואז אחרי זה יוצאים, הכל נהיה חזרה יבשה ואפשר לצאת החוצה. יש רק יוצא מהכלל אחד לנושא הזה של ללכת בים בספינה, וזה באחד הגדול שלא למדנו, הזכרתי את זה בפעם הקודמת, שיש מה שקרה נוני ימה, יש דגים, יש שלוש סוגי תמידי חכמים, כאלה שהולכים ביבשה, כאלה שהולכים בים, ויש כאלה שהם דגים, הם יכולים להסתובב בים גם בלי ספינה. הם חיים בעולם תלת מימדי, יכולים לעלות ולרגל, נכון? אז יש אחת האגדות שאולי נלמד אותה פעם, אני אקריא לכם רק אותה ותראו מה זה, תראו רגע את הזין, זה לא שאנחנו מדלגים, זו הזדמנות שיש קצת חבר'ה, יום חמישי, שעה יחסית מוקדמת, כולם עם ראש פתוח, נכון? אז אין בעיה לקפוץ וקצת לעבוד לא בצורה שגרתית. בסדר? אז אנחנו תחזרו למעמוד 32. אספר לכם בחצי דקת הרעיון של ההגדה הזאת, ואז תבינו את הנקודה. אמר רבה חנה, זין לחד אבא כזינה בספינתה, וכזינה הוא קבר דיית ולהיכלת אגבי וקדח אגמי לווי. זאת אומרת, הלכנו בספינה, אמר רבה חנה, וראינו דג אחד, שמרוב זה שהוא היה דג עייף, לא רוצה לזוז הדג הזה, אז היה לו מלא חול על הגב, ועל החול שעל הגב שלו גדלו שם קנים. סברים לנו יבשתי, אז חשבנו שזה יבשה, אז חשבנו, ראינו מרחוק אי כזה, עם חול ועצים, קיצור מלא גוזי קוקוס, אני יודע מה. אז אמרנו, בוא נרד, ירדנו, וסלקינו ואפינו אל בשלין הגבי, אז עשינו שם מדורה על האש, הכל היה נחמד, וכד חם גבי התפיך, בקיצור, הדג נהיה לו חם בגב מהמדורה, אז הוא התפיך, שיהיה לו קר בגב. ואילו אבא מקר בספין, אתה אבא את הבינה, אם הספינה הייתה קרובה, היינו טובים, כדומים למסכנים, עשו שם על האש על הגב של הדג. אז הדג נהיה לו חם בגב מהמדורה, אז הוא התהפך, אז כולם כמעט טבעו, אז מהר הם שרחו לספינה, אם הספינה הייתה קרובה, אז הם היו טובים, מזל שהספינה הייתה קרובה. אז מה הרעיון בהגדה, אני אגיד אותה בשתי מילים, הרעיון בהגדה, מסביר הרב, זה שהם היו תלמידי חכמים מסוג ב' שנוסעים בספינתה. והם ראו אחד מתלמידי חכמים מסוג א' שנוסעים בים. זאת אומרת, הדג הזה הגדול, זה תלמיד חכם שיכול לצלול גם בים. אבל התלמיד חכם הגדול הזה, שיכול לצלול גם בים, הוא לפעמים גם יושב ביבשה עם כולם. יושב בית המדרש, לומד עם כולם, אז נראה אחד מהחבר'ה. אז אף אחד לא יודע שהוא כזה אחד שצולל בים. אז הם, כולם חושבים שהם יכולים להתחבר למה שהוא עושה. אז עולים לו על הגב, דברים איתו וזה, אבל הוא פעם אחת מתחמם בריתך דהוריית, אתם מבינים? נהיה לו חם בגב, אז הוא צולל. אז הוא צולל, אז כולם טובים, הם לא מבינים בכלל מאיפה נעלם להם, אתם מבינים את העיקרון? ואז הם מהר בורחים חזרה לספינה בשביל איכשהו להישאר חי, להישאר מה שנקרא בעולם מוצק. אז יש שלוש סוגי תלמידי חכמים, אנחנו כאלה שנוסעים בספינתה, שזה תלמידי חכמים מעולים, כמו רבה וברחנה, אבל הם לא נוני ימה. יש נוני ימה, זה כאלה שיש צוללים להם בים חופשי, ויש כאלה שהולכים במדברה. מדברה, זאת ביבשה. יבשה, באופן כללי, מקום שגרתי, תלמידי חכמים רגילים הולכים שם. לא תלמידי חכמים מיוחדים, זוכרים, יש מחץ דחקלה, זוכרים, שאין תלמידי חכמים רגילים. אבל יש עוד איזה סוג ביניים, שהוא, כמו אלה שהולכים בים, רק הולכים ביבשה, וזה נקרא תאיה. הם אלה שהופכים את הים ליבשה, הם עוד יותר גדולים, אתם מבינים? הם הופכים את הים ליבשה, זה מה שראינו אצלנו. בואו נחזור עכשיו לעמוד שלנו, 439 למטה. בואו נקרא לאט. בוא נקרא עכשיו ונבין את ההקשר הענייני של אלה שהולכים במדבר ונראה שהם בסוף יותר בעולים אפילו מאלה שנוסעים בים ואולי אפילו יותר מאדגי ים יותר בעולים. אז אמרנו, אז בכלל דבר אמר תחילה בכל דבר שהולכים בספינתה. רואים? חזרנו עכשיו למרות הרמה 39 למטה. הגמרא שלפני זה ובזה הסיפור היו הולכים שבמדברה ושורש חילוק העניינים, מה ההבדל בין ים ליבשה? כי היבשה זה התורה הנגלית, חוכמות שדברים בעניינים מילים נסתרים, ענייני שמיים, ענייני ים, דברים לגוף ומעשה מידות, ענייני יבשה. אז לכאורה יבשה זה פחות מים, מה שנכון, כי היבשה זה עולם גלוי והים זה ים נסתר. אבל יש עניין עוד, אך מקור התורה במדבר שהוא הפקר לכל. יש מדרגה אחרת של היבשה שנקראת מדבר, שהיא עוד יותר גדולה אפילו מהים. ודברי הגרזה לדברי התיקונים דרעיין המימן, התיקונים זה תיקוני זוהר, זה ספר שקרא תיקוני זוהר. ראי המימן הזה, משה רבינו נקרא ראי המימן, כלומר רואה האמונה, כן? הרואה הנאמן, רואה אמונה, זה משה רבינו, נקרא ראי המימן, וזה חלק מהזוהר, נקרא ראי המימן. דרה מהימנה, זאת אומרת, משה רבינו בקע ימה במטה דילי, אז הוא, כמו שאתם יודעים, הוא בקע את הים במטה שלו, ובסוף יומיה יבקע ימה דהורייתא וקולמוס הדילי. בסוף החיים, שמשה רבינו יחזור ביחד עם תורתו של משיח, אז הוא יבקע את ים התורה עם העת שלו. זאת אומרת, הוא יצליח, כמו שהוא בקע את הים הפיזי, הוא יבקע גם את ים התורה ויעשה מזה יבשה. ואז הרעיון הוא שבסוף כולם יבינו את כל הרוחניות הכי עליונה של הים, הוא יעשה לב שזה יבשה, כולם יעברו שם חופשי. הבנתם? אז לא צריך כבר להיות דג. בא משה רבינו, פותח לך את הים, אז גם אנשים רגילים עוברים להם בים ביבשה, כי משה רבינו הוא בוקע את ים הרוחניות, כן? אז המדברה הזה, זה למעשה היבשה, אבל שהייתה פעם ים, זאת אומרת, זה יבשה במדרגה של ים. כן? אז יש כאלה שמסתובבים שם, והיינו שההסתרות יהיו גלויות, יהפך אליו משל, להיות בדרך, לעבור ברגל, להשיג. והנה עניין התאיה, עכשיו בוא נעבור דף. הנה אנחנו מצאינו גם כן בזוהר כמה פעמים שעיים התאיה. והוא מעלה מיוחדת בחוכמה. כן? אז יש שני סוגי תלמידי חכמים שעוברים ביבשה. אחד זה מחץ די חקלה, זה מה שנקרא קוצרי השדה. זה תלמידי חכמים רגילים, עובדים, מגדלים תבואה, רוחנית. אחרי זה קוצרים אותה, אוכלים, מבשלים אותה, אוכלים אותה. כן? הכל זה אנשים רגילים, תלמידי חכמים רגילים. אבל יש תאיה. תאיה, אמרנו, זה מלשון טעמה כי טוב סחרה, זוכרים? זה סוחר, סוחר זה מלשון טעמה כי טוב סחרה, זאת אומרת, אחד שמסתובב בכל העולם, אוסף רוחניות, כן? הוא לא נמצא משוטט רק בעולם הקטן והפשוט של לימוד תורה בניגלה, הוא מסתובב לא רק בעולם של הניסטר, אלא בכל העולמות, הוא מסתובב כולל בעולמות שלמעשה מטפלים בעולמות שהם לא קשורים לתורה בכלל. זאת אומרת, הוא יכול להוציא את הרוחניות מכל מקום, כמו רבינו נסבא, הזכור לטוב שאנחנו מזכירים אותו בערך כל שיעור, שהוא מהשטות הכי גדולה, הוא רק יכול להוציא רוחניות, כן? כי הוא מסתובב בכל העולם בשכלו, אז אותה היה הוא מסתובב בכל העולם, והתאי הזה הוא זה שמטייל איתם בכל מיני מקומות ביבשה, אבל למעשה הוא זה מדרגה של ים. בסדר? אז זה התאי. אז התאי הזה, כל פעם הוא מראה להם דברים אחרים ברוחניות, לרבה וברכנה וחבריו. אז בואו נחזור עכשיו לגדה שלנו ונמשיך איתה, בסדר? הגדה שלנו עמוד 445, ואנחנו עדיין קוראים את ההגדה, רק הסברנו לרגע מה זה התאי הזה. אמר לי תח ואילך בלוי קורח. אמר לו התאי הזה, בואו נראה לך את בלוי קורח. כמובן, הכוונה להראות לך את הנקודה הרוחנית שלהם, כמו שאנחנו כבר מבינים באגדות, ולא לעשות עכשיו סרט מצויר, קורח בתוך היבשה, נכון? אלא זה הצד הרוחני שלהם, לראות מה הנקודה שלהם. חזאי, תרי ביזי ואבוקה מפקי קוטרה. בואו נראה ברשי. ביזי, בקעים. תכתיב ותבקע אדמה. אז הוא ראה לו שני בקעים באדמה, שני חורים כאלה באדמה, שנבקע אדמה. והם הוציאו השן, יצא מהם השן. זאת אומרת, הוא הלך והראה לו במדבר איזה מקום שיש שני חורים כאלה, בקעים באדמה, והבקעים האלה יוצא השן. שקל גבבה, אז התאי הזה רצה להראות לו מה קורה שם בתוך החורים שנמצאים שם לא יקורך. שקל גבבה ואמרה. אומר רשי, לקח גזעת צמר ושראה במאיה. כן, לקח שקל גבבה דאמרה והמשינה במאיה. אז הוא לקח גזעת צמר, טבל אותה במים, ואנחי ברישה דרומחה ואי לאתם. אז הוא לקח גזעת צמר, טבל אותה במים, שם אותה על הרומח שלו, והכניס את זה לתוך החורים לראות מה יקרה. ברור? לתוך החורים שם שיצא מהם השן. וכי יפיק אב איך חיכוכי. אפילו כמה שלא טבל את זה במים, הכל שם ישר נכרח, כל הצמר נכרח, לא משנה, טבלו אותו במים, טבלו אותו במים, פתאום יש שם חום, 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 כן? הכניס את זה לתוך החורים מהשן, למרות שהוא טבל את הצמר במים, לא עזר שום דבר, זה נכרח לגמרי. אמר לי, עצית, מה שמעת? כאילו, בוא תקשיב, מה אתה שומע, מה אתה שומע מתוך החורים? אסקט ושמע, אומר רשי, אמר, ושמיד אבו אמרים, משה ותורתו אמת ואין בדעים. אז הוא שמע את זה, קורח וכל הדתות, צועקים משם, משה ותורתו אמת ואנחנו שקרנים. זה מה שצועקים שם מתוך החורים שצולים אותם שם. אמר לי, שמיד דקם שהרי ידעו חיים שאולה. הרשי מסביר איך הם אומרים, הרי, כי הם ירדו חיים שאולה, סימן שהם עוד חיים שם, כן? אז מה הם אומרים שם כל הזמן? כל הזמן אומרים משה ותורתו אמת ואנחנו בדעים, ואנחנו שקרנים. אמר לי, כל תלת היום היא מעדר להוגנום לאחה, כבשר וקלחת. בקלחת, ואמרי, כי אחי, משה ותורתו אמת ובדעים. זאת אומרת, זה לא כל הזמן שם. כל 30 יום נוצאים אותם הגיהנום, כאילו, כמו שרשי אומר, כמו שהופכים, כבשר בקלחת שמהפכים אותו כדי שיתבשל. זאת אומרת, שהופכים את הבשר בתוך הסיר שיתבשל, נכון? אז כל 30 יום, כאילו, הופכים אותם מהגיהנום, מביאים אותם לשם, ואז צועקים, משה ותורתו, אנחנו שקרנים, מחזירים אותם לגיהנום, פעם מבשלים אותם. בסדר? כל פעם, כל 30 יום, הופכים אותם צעד. ואז מביא אותה לשם, אומרים משה אמת ואנחנו בדעים, עוד פעם, חזרים אותה ועוד פעם בשלים אותה. זה ככה, זה מה שקורה. מדר לגנום לאחר כבשר וקלחה. כל 30 יום הגנום מביא אותה לשם, שיכולו להגיד מה קורה, ואז הופ, משלים אותה מוסר. בסדר, עד כאן ההגדה. עכשיו, אחרי שהבנו את ההגדה, בואו נבין אותה ברוכנית. בסדר? הלאה, הראה לעשות מחלוקת קורח וקלקולו. עכשיו נראה... תביא לי בבקשה ספר תפארת ישראל של המהר"ל, בסדר? יכול להיות שזה קשור לנושא שלנו. תפארת ישראל של המהר"ל, תן לי רגע, אני רואה שרשמתי בו בצד שיש מה להגיד מזה, אז נתחיל רגע תוך שנייה, נראה אם זה מאוד קשור. נראה אם זה קשור באמת, שנייה. שנייה, בוא נראה אם זה קשור, אם לא, אז לא. סוף פרק י' ח'. טוב, מי שרוצה, אולי אחרי זה אפילו נקרא את זה ביחד. אם יהיה לנו זמן ונגמור מהר את ההגדה, אז יש עוד ביאור על אותה הגדה של המהר"ל בסוף פרק י"ח תפארת ישראל. בסדר? עוד פעם, אז מי שרוצה אחרי זה לקרוא על אותה הגדה בדיוק, ביאור של המהר"ל, תפארת ישראל סוף פרק י"ח. בסדר? אם מספיק, אולי נקרא את זה ביחד. אם לא, אז יש לכם בזמן ה... מה שנקרא סדר פה, ואין כל מה אתם שם קלקלים באוויר ועושים שתקומי שטויות, אז תלמדו משהו. בסדר? אז יש לכם פה פרק י"ח, תפארת ישראל, בסוף הפרק יש בירוש של המהר"ל, בדיוק על התאיה הזה, דבר נחמד וחביב ויפה, וסתם יהיה נחמד ללמוד את זה, בסדר? יפה. הראה לו סוד מחלוקת קורח וקלקולו, שהייתה תפירתו מתפשטת בתורה שבכתב ובעל פה. והם שני מקורות שמשפיעים חיים לעולם. זאת אומרת, יש שתי מקורות שמהם נובעים כל חיי העולם. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. התורה היא מקור חיי העולם. והתורה מתחלקת, כמו שכבר ראינו ולמדנו, ואתם יודעים, לתורה שבכתב ותורה שבעל פה. ואף הקו דאורייתא בגבורה התייהיבת, דכתיב מימינו אש דת לעמו. אתם יודעים שהתורה ניתנה באש, שכתוב מימינו אש דת לעמו. כן? אז לכן נקרא שהתורה ניתנה בגבורה. שהרעיון הוא, שמעתם אותו כבר, שהעולם היה צריך נברא במידת הדין, נכון? אחרי זה ראה הקדוש ברוך הוא של העולם מתקיים, ואז הוא שיתף איתה מידת הרחמים. שמעתם על זה? אבל מזה אנחנו מבינים שלכתחיל העולם נברא במידת הדין. זאת אומרת, התורה היא באמת ניתנה במידת הדין, לא במידת הרחמים או במידת החסד. אבל אחרי זה, אפשר להגיד בדיעבד, זה לא בדיעבד, נגיד, בדיעבד של בדיעבד. זאת אומרת, זה לא משהו עלוב, אלא זה חלק מהמשכת הופעת העולם, זה שגם הופיע מידת הרחמים המשך. אבל הרעיון הוא להגיד שיסוד העולם הוא להופיע במידת הדין, שזה נקרא אש, שכבר אמרנו הרבה פעמים בהרבה שיעורים, שמידת הדין זה לא דבר רע. אנשים תופסים את דין בתור דבר רע, נכון? שבאדם דנים אותו, אז הוא חושב שזה דבר רע. באמת הדין הוא דבר שכבר אמרנו הרבה פעמים, שהוא רע לרעים וטוב לטובים, נכון? הדין הוא פשוט האמת. זאת אומרת, אז למישהו אדם טוב, אז זה טוב לו שהכל הולך לפי האמת, נכון? אם העולם היה הולך בדיוק לפי מידת הדין, אז מה היה קורה? הצדיק וטוב לו, רשע ורע לו, נכון? ככה זה היה. זה מידת הדין. אז היום זה שהולך מידת הרחמים, אז מצד אחד הרווחנו שרשע ולפעמים טוב לו, אבל נפסדנו שצדיק ורע לו, נכון? זאת אומרת, לפעמים הכל הולך היום בצורה יותר ממותנת, בצורה שהיא יותר איטית או הדרגתית. אז גם הצדיקים מפסידים את זה, הרבשים מרוויחים והצדיקים מפסידים. זאת אומרת, יש פה, זה לא שכולם מרוויחים מהזה שהכל הולך לפי הדין, כי הדין הוא דבר טוב, הוא לא רע. אז הרעיון הוא להגיד שבאמת יסוד העולם הוא שהכל הולך על פי מידת האמת, על פי הדין, וזה יסוד התורה, אלא מה? אחרי זה מצד הרחמים, שיתף מידת הרחמים. אבל התורה עדיין ניתנה באש. מכל מקרה, מכל מקום, האש הזאת היא מחיה הכל. כן? אז האש הזאת שממנה נובעת התורה היא לא אש שורפת, היא לא דבר רע, כי זה בסך הכל מידת הדין. כבר אמרנו שמידת הדין היא דבר טוב בפני עצמו. והם הפכו שהידי בית אלה תושפע אליהם מידת הדין גדול, ואנו תרי ביזי. פירוש בית קלקולים. זאת אומרת, הם הפכו את האש היסודית, שהיא יסוד התורה, שהיא יסוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והם, כיוון שהם כפרו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, קלקלו גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה, נראה בהמשך איך הם קלקלו, במה הם קלקלו. כיוון שהם קלקלו גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה, ממילא אלה שני צדדי אותה אש. מה שעכשיו הרב הסביר זה למה יש שני חורים מעליה שם. מספיק אחד, אפשר לזרוק אותם גם לחור, זאת אומרת, לבור אחד, מספיק פתח אחד. למה צריך שני פתחים? הרעיון בשני הפתחים אלה הוא ש יש פה שני צדדים של התורה, צד אחד תורה שבכתב, צד אחד תורה שבעל פה. פירוש בית קלקולים שמהם נידונים באשן, סוד הקרב שרף ונחש. כמובן, אשן זה ראשי תיבות של הקרב שרף ונחש, נכון? כמו שאתם שמים לב מיד. וזה אתם זוכרים שכתוב שם בספר דברים, שהשם הוליך אותנו מדבר מקום הקרב נחש וצמאון אשר אין שמיים, נכון? אז יש שם שרף נחש והקרב, זה מה שיש במדבר, זוכרים את זה? כן, זה כתוב בתורה כידוע. אז שרף נחש והקרב, זה ראשי תיבות אשן. אומרת, הקרב שרף נחש, הקרב שרף נחש, זה ראשי תיבות אשן. וזה מה שיש במדבר, זוכרים? מקום נחש והקרב וכו'. ורוש, כן. ויש לפרש, עכשיו הרב יסביר, מה שעכשיו הרב כמובן מסביר, זה למה מאותם חורים יוצא אשן. נכון, אנחנו רגילים שבאש יוצא אשן. אבל כבר אנחנו מבינים שבכל האגדות האלה, לא סתם עכשיו יגיד שמשם יוצא אשן. מספיק שיהיה חם שם, מה הקדוש ברוך הוא לא עושים שם. יכול לשים שם גם, אני יודע מה, תנור, זה תנור, איך קוראים לזה שם? של, כן, לא מפזר חום, יכול לשים תנור כזה מבנה בקיר, נו, איך קוראים לזה? כן, תנור אפייה יכול לשים שם, נכון? עם חשמל, למה צריך שיצא אשן? הקדוש ברוך הוא לא חסר לו חשמל. עכשיו הגיהנום עובד על חשמל, אתם לא יודעים, אז כמה שנים כך. אז למה שלמעשה יצא שם אשן? הנקודה היא, באשן יש נקודה רוחנית, והנקודה הרוחנית שזה סוד הקרב שרף ונחש, זה כמובן בא להגיד את הקלקול שקלקלו אותם בעלי מחלוקת קורח, שהם קלקלו בשלושת העניינים. עכשיו הוא הרב יסביר מה זה. סוד הקרב שרף ונחש, יש לפרש. בהקרב רומז על כפירה בתורה שבכתב, שממית ודאי. כתוב בגמרא, הקרב, נדמה לי שכתוב מסכת ברכות בדין, שאפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, נכון? אז אומרים שם כן, נחש לא יפסיק, אבל הקרב כן יפסיק. למה זה? כי הקרב נושך וממית ודאי. ונחש, יש כאלה שנושכים ממיתים, יש כאלה שנושכים ולא ממיתים. אז לכן נחש צריך להסתכל איזה נחש זה. בזמן שב-18 נחש מסתובב חמש סבא, תסתכל אם זה צפה, אז תברח. אם זה סתם איזה נחש שחור שבמקרה חשב שאתה בייגלה או משהו כזה, תסתובב חמש סבא לרגל. יכול להמשיך להתפלל, מי שמסוגל כל הכבוד לו. בכל מקרה, הרעיון שלא כל נחש הורג, אבל הקרב, כל הקרב הורג. אז לכן, הקרב רומז על כפירה בתורה שבכתב שממית ודאי, כן? כי מי שכופר בתורה שבכתב, ודאי הוא כופר בכלל ישראל. זאת אומרת, אין דבר כזה לבטל אפילו עוד אחת מהתורה שבכתב, כמו שאנחנו יודעים, עם היוד של שלמה וכל האגדות שאומרות שוודאי יש לבטל אפילו פסיק בתורה שבכתב. בסדר? אז הקרב זה נגד תורה שבכתב. ונחש הוא סוד זלזול בתורה שבעל פה. שאף ישבים בית דין, מבטל דברי בית דין תברו, אבל בא בכפירה נזוק ומת ברכיתן נחש. עוד פעם זה רומז הזה שנחשים לפעמים ממיתים, לפעמים לא ממיתים. הרעיון הוא שבאמת תורה שבעל פה אפשר לפעמים לבטל. זאת אומרת, לא תמיד שמבטלים תורה שבעל פה זה דבר שלילי. תורה שבכתב כל ביטול הוא ודאי כפירה בקדוש ברוך הוא, אבל תורה שבעל פה באמת לפעמים בא בית דין אחד ומבטל. דברי בית דין חברו, למשל תקנת עזרה בטלה, נכון? היה תקנת עזרה. ובטלה. אז זה לא נקרא כפירה בשם. זאת אומרת, יש לפעמים שאפשר לבטל דברי תורה שבעל פה, זאת אומרת, לא לקבל אותם, לא לעשות אותם, וזה לא דבר שהוא רע או מזיק, וזה נמשל לאותו נחש שלפעמים הוא ממית, ואם הוא לא ממית. הנחש תמיד נושך, זאת אומרת, תמיד מבטל משהו. לפעמים הביטול הזה הוא בא בצורה שלילית, ואז זה נקרא שהנחש ממית. זה אותו מקום שבטלים תורה שבעל פה, במקום שלא היה צריך לבטל תורה שבעל פה. לפעמים הנחש נושך ולא ממית, זה נמשל לאותו מקום שבטלים תורה שבעל פה, אבל זה בסדר, כמו שבא בית דין יותר גדול בחוכמה ובמניין. אז לכן נחש הוא נמשל לתורה שבעל פה, והקרב נמשל לתורה שבכתב. מה זה שרף? ושרף הוא הכולל מקום איחוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה. והמחלק בין המפרדם נשרף בסוד אש אוכלה. כן, אז מה זה שרף? שרף, תגיד, מה הרווחתי? יש פה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מה נשאר? שניהם נהדרים. אז עכשיו, מה זה שרף? שרף, הוא אומר רב, הוא מחבר תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זאת אומרת, יש סוג שלישי של כפירה, שאומר, נכון שיש תורה שבעל פה, אבל היא לא נובעת מהתורה שבכתב. זה אחר המציאו לבד. מכירים את הכפירה הזאת? יש אחד שכופר בתורה שבכתב. זה ודאי הקרב שממית מיד. יש אחד שכופר בתורה שבעל פה, לא בגלל שהוא לא מבין את המקור האלוהי שלה, הוא לא מקבל דברי חכמים, אין לו כוח לשקוט של החכמים, הגזימו שם. כן? זאת אומרת, הוא לא כופר בעיקרון של תורה שבעל פה. אבל הוא מבטל תורה שבעל פה. עכשיו, לפעמים יש עניין כמו שאמרנו לבטל תורה שבעל פה. כי לפעמים תורה שבעל פה היא דבר שהוא באמת טוב לזמנו ומקומו, כמו דוגמה שאמרתי שתקנת עזרה. אז זה סוג שני של כפירה. יש סוג שלישי של כפירה, שהוא יותר חמור במידה מסוים לשני הסוגים הראשונים, וזה שהוא כופר בקשר שבין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הוא אומר, התורה שבעל פה היא בכלל לא קשורה לתורה שבכתב. זה באמת, החבר'ה המציאו. אתם מבינים? זה לא בהכרח אדם שלא מקיים תורה שבעל פה. הוא אומר, כן, אני מקיים את זה כי החכמים היו חכמים. למשל, אני מקיים הרחקה מנידה, למרות שיש הרבה הרחקות מנידה שהן דרבנן ולא דאורייתא, כי אני מבין כמה זה חכם ויפה ואמיתי, ותורם לזוגיות וסברה יפה. זאת אומרת, יש הרבה דברים יפים בתורה שבעל פה, בלי קשר למקור האלוהי שלהם. אז יכול להיות אדם שהוא מקיים תורה שבעל פה, מצד מנהג או מצד שהוא מבין את החוכמה שבזה. אבל הוא כופר בקשר בין התורה שבעל פה לתורה שבעל פה. סליחה?
שרף זה מלאך?
שרף זה סוג של מלאך, כן. ושורף, כמו שאמרנו הרבה פעמים. נכון, יש מלאך ושרף. שרף זה מלאך שמחלה את הרע. ומלאך זה מלאך שיורד את הרחיבי. זוכר שלמדנו את זה? למדנו את זה בשיעור על היחס למושג אלוהי. נכון, יש נחש מלאך ושרף. שרף זה גם כן מלאך. רק הוא שורף את הרוע. פה, דוגמה, מה עושה שרף? שרף, הוא מחסל את אלה שכופרים בקשר בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. אז הוא הולך ושורף אותם. ודאי שהוא חיובי. מה?
הקראי מהסוג השני או השלישי?
סליחה?
הקראי זה הסוג השני או השלישי?
הקראי זה הסוג הראשון, לדעתי. זה רע, הם הסוג השני או השלישי. אני חושב שזה הסוג השלישי. כן, גם להם יש סוג של תורה שבעל פה, כי גם הם מבינים בסוף מה לעשות. אבל התורה שבעל פה שלהם, הם לא אומרים שהיא אלוהית. הם אומרים שהיא הבנה של תורה שבכתב. הם כופרים בכלל בקיום של תורה שבעל פה בתור דבר עם מקור אלוהי. אז אני חושב שזה מהסוג השלישי, לפי הבנה שלי, סליחה? כן, אבל בסוף, הם גם צריכים להבין את זה. יש להם מסורת. על המסורת שלהם, מעין תורה שבעל פה בסופו של דבר, נכון? אני אומר, אבל הם חושבים שהמסורת הזאת תתנה להבנתו של כל אדם. ואנחנו אומרים שהמסורת הזאת היא גזרה שווה, נגיד שאדם מקבל מרבותיו ולא יכול להמציא מעצמו. איכו. בסדר? אני חושב שזה הסוג השלישי, ככה נראה לי בסברה, אני מוכן לקבל דעה אחרת. טוב. ושרף הוא כולל מחום ייחוד שקט, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. והמחלק ביניהם ומפרידם נשרף בסוד אש אוכלה. אז עוד פעם, תבינו את הדיוק הזה, עוד פעם, זה לא כך סובך, אבל בכל אופן אני רוצה לוודא שאתם מבינים אותי. הסוג השלישי הוא לא כופר בתורה שבעל פה, הוא רק כופר במקור האלוהי שלה. הסוג השני הוא מבטל לפעמים תורה שבעל פה, הסוג השלישי הוא כופר במקור האלוהי של התורה שבעל פה, והוא מפריד. תורה שבעל פה זה חוכמת חכמים, דבר נפלא ונהדר, ותורה שכתב זה חוכמת הקדוש ברוך הוא, שני דברים נפלאים. רק אני לא רואה את הקשר ביניהם. כן, זה מחלה שעדיין קיימת לצערנו עד היום הזה. יפה. עכשיו, ועל פי דברי סוד השם, איתה בספר בית עולמים להגרי חבר זל על האידרה. כן, זה תמיד חכם, אחד מתלמיד תלמידי הגרא. רב רב אייזיק, חבר אם אני לא טועה, הוא תלמיד תלמידי הגרא. זאת אומרת, הוא דור שני להגרא. עכשיו הוא מסביר את המשך ההגדה על פי ניסטר. אז הרב שזה הוא יודע ניסטר, והוא ילמד אותנו מה הוא מתכוון. זאת אומרת, למה דווקא הוא שם שם צמר טבול במים על ראש הרומח, מבינים? זאת אומרת, עד כאן הבנו מה, למה יש שני בקעים ולמה בבקעים יוצא דווקא השן, נכון? אבל את המשך הגדול אנחנו לא יודעים למה דווקא הוא תלקח רומח, שם עליו צמר, טבל אותו במים והכניס לשם לראות שאז גם נשרף, וגם מה הנושא הזה שכל 30 יום דווקא מאדרים אותם בתור, כמו בשר וקלחת, למה לא כל שבוע או כל יום או כל שנה או כל... או כל שבועיים, או כל שלושה ימים, או כל יום לא זוגי, או כל יום שיש לו מספר ראשונים מתחלק לשבע, שאין דבר כזה. נכון? אז זה הרבה אפשרויות, למה דווקא זה? אז יש לזה סברה, נכון? כל דבר בהגדה יש לו סברה. כן, אז כתוב שם על האידרה, האידרה זה גם כן אחד מהפירוש, לא משנה, אחד ספר. שצות צמר הוא חסדים דעתיק, שהיא למעלה מנהגת העולם הזה, כדי איתה בקלח. אנחנו נסביר בעזרת השם תכף הכל, אחרי שנראה אפילו איך הרב קוק מסביר לנו את זה. הכל יהיה בסדר. שצות צמר הוא חסדים דעתיק, שהיא למעלה חבר'ה שקט. מהנהגת העולם הזה, כדי איתה בקלח, ובדברי הקלח, זה ספר קופלמד חט פתחי חוכמה של הרמח"ל. זה ספר קלח, כידוע. והגרה זה הגרה, כידוע. יש לו גם כפירוש על האידרה, אם אני טועה. ואסור להגביר חסדים במקום יותר גבוה שאין העולם סובלו, וזה גרם החורבן במלחין קדמיין על די ריבוע אור. קודם אני אקריא, אחרי זה אסביר את המוסדים, אחרי זה נלמד אותם מהרב, אחרי זה נחזור נמשיך בהגדה. בסדר, אנחנו היום משתוללים חופשי על פי היתרים שנתנו לעצמנו בשיעורים ביום ראשון, סימן שאפשר להשתולל חופשי, נכון? מה שאנחנו יודעים, אין לנו בעיה, מה שלא יודעים. וזה גרם החורבן ממלכין קדמיין על די ריבוע אור. על כן שקל צמר והמשינה במאיה, שמאיה רומזים לחסדים התוכנים ממשיכים בעולם, והורה שהיה כלכולם שרצו להרביע כוח חסדים בצוד הצמר של מעלה לתיקון העולם, והראה שאפילו יקיימו כל רמח מצוות עשה שהם ממשיכים בחסדים, במקום כמובן שירצו להפליג הרבה יותר מדי, הפך להם רוצה לגבור דינים. ואני אך חוכי שהיה ברשע דרוכה. בואו נסביר קודם את הנמשל בצורה סכמטית, שנבין מי נגד מי פה ולמה, ואחרי זה ננסה להבין את כל הרוחניות מאחורה. בסדר? זה מה שנעשה, מה שנספיק, מה שנצליח על הכתב, מה שנצליח, יישאר לנו אגדה כפשוטה. טוב, אז יש לנו פה שלוש עניינים. אחד, רומח, שתיים, צמר, שלוש, מים. נכון? וכל זה מחישים לאש ונשרף. מה זה רומח? למדנו באגדת רבה ברוך חנה על מתי מדבר, והסברנו מה זה רומח. זוכרים שאתה יעזה הלך, ישב על הגמל, והחזיק את הרומח זקוף למעלה, ולא צריך לעבור מתחת לרגל של אחד מתי מדבר. זוכרים את זה? מי זה אבי שזוכר את האגדה הזאת? זוכרים שלמדנו את זה, אתם זוכרים? אתה זוכר? אתה היית? בטח לא היית. אתה זוכר? זה רבה ברוך אני למד שאין הרבה חברה, אז תמיד הסיכוי שאותם אנשים יהיו פה הוא בערך 120 חלקי 30, משהו כזה כמה שיש פה, 25, נכון? זאת אומרת, מתוך האנשים פה, עכשיו, סיכוי שאותו אחד יהיה פה הוא בערך, בוא נגיד, בערך 4 היו, לפי הערכתי. טוב, מי זוכר את האגדה? אתה זוכר?
לא, אני
הוא זוכר. מי עוד זוכר? מה זה רומח שם, זוכרים? מה היה רומח ורומח?
בטח ניקרון של רומח, לא?
מה? מי זוכר?
ניסה לחתוך את הציציות, לא?
כן, אבל זה לא עם הרומח. הרומח זה, נכון, הוא ניסה לחתוך את הציציות, אבל זה המשך ההגדה, אתה זוכר טוב. אבל לא את הדבר הזה, בטח בקטע הזה ישנת, ואחרי זה התורה דרכת הסוף. שבטח שאז רכו שם את ה... איך היה שם? פנקקים, אז התורחת, אז פגעו לך אם זה פנקק בראש. כן, אז מה היה... מה זה הרומח? אף אחד לא זוכר, אני לא מאמין. זה נאמר, משמרת, מוציאה את היין ומשאירה את השמרים, זה מה שהוא זוכר. כן, אז מה זה, הרומח זה רמח מצוות עשה, זוכרים את זה? מישהו זוכר עכשיו שאמרתי לו, גם זה אתם זוכרים. מי שאבא שהוא זוכר שהרמח מצוות עשה, יש מצוות עשה, מצוות לא תעשה, זוכרים, ועירה. זה מה שהשם, הגמל זה עירה, נכון? ואחרי זה המצוות לא תעשה, זה שהוא יושב על הגמל שם, והרומח זה מצוות עשה, ועם כל הם הוא לא מגיע לברך שלו. לא זוכרים כלום. רומח זה רמח מצוות עשה. כל מקום שמופיע בגדה רומח, תדעו רמח מצוות עשה. יפה. מים זה חסדים, כידוע. מים זה חסד. וצמר זה גם כן חסד, אבל במדרגה אחרת. מבינים? צמר הוא לבן. נכון? צמר הוא לבן, והוא הרבה יותר לבן ממים. מים זה רק הסוג שלך. יש שלוש. צמר זה סוג מעולה של חסדים, חסדים מאוד גדולים. תראו, אנחנו נסביר את הכל, אני רק אומר קודם שתבינו מי נגד מי, שלא תאבדו לגמרי את הכיוון. צמר זה חסדים מעולים מאוד, מאוד לבנים. מים זה גם כחסדים, אבל במדרגה יותר נמוכה. כי הם כבר פחות לבנים, הם כבר יורדים מלמטה למעלה בצורה יותר עדינה. ורומח זה מצוות עשה. בסדר? אז הוא לוקח את הצמר. בין מים לחסדים עליונים לחסדים, תראה, נגיע לזה, נדבר על זה, ואז תבין ישר. חסדים עליונים זה חסדים שאין בהם שום חילוק בין טוב ורע, הם תמיד פועלים. וחסדים תחתונים כמו מים זה חסדים שפועלים אבל בתנאי, יכולים להיות מוגבלים. זה כמו וחנותי את אשר אחון. זה כמו שלמדנו, תזכרו על זה, זוכרים שלמדת שיעור על ברכת כהנים? יופי. אז אמרנו שהכהנים הם לוקחים את החסדים מהמקור היותר עליון ויכולים להשפיע על זה בעולם הזה, זוכרים? אז הם יכולים לקחת חסדים מסוג צמר ולהוריד אותם לעולם הזה בלי שום הפרעות. זה מה שלמדנו אז בשיעור ההוא על הזה. אז זה לקחת חסדים שאי אפשר לעצור אותם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר בחנותי את אשר אחון, יכול להיות שאתה, נגיד, פושע גבול חס וחלילה, כן? לא משנה מה אתה עושה, אז תמיד עובד. חנותי את אשר אחון, זה לא משנה מה אתה, צדיק, רשע, נחמד, שמן, רזה, הכל הולך, כן? חסדים שאין להם שום מעצורים. אבל חסדים רגילים זה חסדים שבאים בתנאי, זאת אומרת, אם מגיע לך אתה מקבל, לא מגיע לך, אז תעמוד בתור, אחרי זה תלך לסוף התור, תעמוד עוד פעם. נכון? אולי תקבל הפעם הבאה. זה ההבדל העקרוני. יפה. אז יש לנו למעשה את הצמר, שלמרות שמחברים אותו להרבה דברים של עולם הזה, שזה מים, כלומר חסדים נמוכים, ורומח, כלומר כל מצוות עשה, עדיין הוא נשרף, זה לא הולך לו, הוא לא יכול להסתדר פה בעולם הזה. בסדר? זה באופן כללי, עכשיו נראה איך זה קשור למתי מדבר, ואיך זה קשור לעבירה של קורח דווקא, הרי בסוף זה בא ללמד אותנו את מחלוקת קורח ועדתו, כדי שנזהה את זה היום ונדע להילחם בזה. מבינים? כמו בהגדה על אורזילה, זוכרים? גם זה לא נועד סתם עכשיו ספר לנו כל מיני סיפורים היסטוריים על מה קרה עם קורח. כל הרעיון זה שלמעשה מחלוקת קורח ועדתו, כל 30 יום היא מופיעה מחדש. מבינים את הרעיון? זה ה-30 יום שם. כל הזמן היא מופיעה מחדש. כל תקופה היא מופיעה עוד פעם. ואז עוד פעם צריך לשם סדר, ועוד פעם לבשל אותו ולהחזיר אותו לגיהנום, כי הוא מתפרץ כל 30 יום, הוא רוצה לצאת החוצה. כן? אז המחלוקת של כוח ועדתו היא מופיעה כל 30 יום. למה דווקא 30 יום? אנחנו נראה, אמרנו בהמשך, מה הנקודה ב-30 יום. אז כמובן זה לא ממש כל 30 יום שלנו, אבל הרעיון שיש פה איזו תקופת זמן מסוימת, כל פעם מחלוקת כוח היא למעשה מופיעה מחדש, אנחנו צריכים לזהות אותה ולהכיר אותה ולא ליפול שם עוד פעם. כי הרעיון הכורחי הזה הוא לא מת עדיין. כן, הוא עדיין ממשיך.
מה זה אומר שהצמר לא מתאים עדיין שהוא נשרף בכל זאת?
למרות שאתה תובל אותו במים שהם חסדים תחתונים, אתה שם אותו על רומח, זה, כל המצוות עשה, זה לא עוזר לו, הוא נשרף. טוב, אז זה באופן כללי וסכמטי הרעיון פה.
איפה הוא נשרף?
שמכניסים אותו לאש.
למה הייתי חושב שהוא לא יישרף?
סליחה?
למה הייתי חושב שהוא לא יישרף?
תובל אותו במים, למה יישרף? נכון? כמו כאלה שמעבירים, אתה יודע, שמחבים גפרורים, ככה הם מחבים גפרור, נכון? למה לא נשרף להם האצבע? כי הם טובים את זה במים. נכון, בגלל שהמים אמורים לדאוג שהצבע לא יסרף, אתה רק מכניס ומוציא כבר נשרף לך, אתה מבין? אפשר להעביר אותו אפילו, מה?
זה אומר שכמו
בלי
החסדים
התחתונים,
אז לא משנה מה החסדים
העליונים
היו נשרפים. בלי
המים, הצבע
היה נשרפים.
קל וחומר שהם נשרפים. למה? למה נשרפים? זה בגלל שאנחנו לומדים פה. הרעיון הכללי זה שקורח ניסה להביא את החסדים העליונים בלי החסדים התחתונים. מבינים? זה הרעיון, זה הטעות של קורח. כן? כוח, תראו, זה קצת מתאים, אני כבר מקדים את המאוחר, נקרא את זה אחרי זה לפני, תבינו את הרעיון. מה הרעיון שכוח היה באותו כללי? הרעיון שכוח אמר, עמך ישראל כולם קדושים, נכון? זה הרעיון שכוח. כוח אמר, כולם שווים. זאת אומרת, כולם מדרגה של כהן גדול, נכון? זאת אומרת, כולם שייכים, הרי למדנו, בדיוק כמו שלמדנו על הכהונה, הכהנים יש להם נקודה לקחת עכשיו מעט מהחסדים העליונים, ואחרי מאמץ גדול של ברכת כהנים, וכולם מתכוונים, גם הכהנים וגם עם ישראל, כולם מתכוונים, והשליח ציבור הוא יסוד הכלל, אז אפשר לקחת החסדים העליונים, והם ברכאות בקושי רב להוריד אותם על העם הזה, נכון? כי יש כהן גדול אחד, ויש אחרי זה עוד קצת כהנים, וכל האחרים נמצאים פה למטה. קורח, מה אומר? כולם קדושים, זאת אומרת, אין כהנים, אין ישראל, כולם במדרגה שווה, כולם קדושים, ממילא כולנו שייכים למדרגת כהן גדול עם החסד העליון שלו, מבינים? זאת אומרת, הוא לא מנסה לקחת את החסדים העליונים, הצמר הזה, ולהוריד אותו לעולם הזה.
זה דומה לזה שנכנס לפרדס וכפר?
לא. כן, דומה לזה, דומה לסיבה שהוא כפר, אתה צודק, זה אותה נקודה בדיוק, נכון, יפה מאוד, מה שאמרת בדיוק זה נכון. גם הוא, כיוון שהוא מגיע לנקודה הזאת שהכל חסד, הוא לא מסוגל לחזור לעולם הזה. אבל הוא לא מסוגל לחזור לעולם הזה, אבל כוח מנסה בכוח להביא את העולם המושלם לתוך העולם שלנו. הרי מה זה אומר כולם קדושים? זה בא להגיד שלא צריך להתאמץ פה, זאת אומרת, כולם קדושים, זה לא משנה מה אתה עושה, קצת כמו הנצרות, נכון? אתה מתכוון, אתה בסדר, זאת אומרת, כולם קדושים, לא צריך עכשיו לעשות את כל העולם הזה. ואנחנו רואים שלמרות שאתה מנסה לחבר את זה לתורה ומצוות, שזה הרמ"ח מצוות עשה, שם את זה על הרומח, מנסה לחבר את זה לחסדים התחתונים, זאת אומרת, לעולם שמנהגו נוהג, זה לא עוזר לך, אתה לא יכול לעבוד בצורה הזאת. אז זה באופן כללי, בוא עכשיו נקרא את האגדה. הסיבה שאמרתי לכם את זה קודם, זה בשביל שפחות תבינו מי נגד מי פה, וזה לא יהיה סתם דברים שהם לא קשורים אחד לשני. עכשיו, כשאתה מבין את המסגרת, אז אפשר לנסות גם להבין את הדברים שהם יותר נקודתיים, ולהבין כל אחד בהקשר הענייני שלו, עם כל הדוגמאות וההשלכות שהם דברים שקשורים לזה, אבל בכל אופן רעיונות אחרים. בסדר? מהר מדי, קשה מדי, מסובך מדי, משעמם, בעייתי. או בסדר. מה תגידו לי? אפשר אתה מלמד גם דברים יותר פשוטים, עד שיש לנו הזדמנות קצת חבר'ה, למה לא? טוב, אז עכשיו בוא נחזור ונקרא, ואסור להגביר את החסדים, רואים? חזרתי לעמוד 45, עכשיו נקרא את הכל לאט ונבין מה קורה. ואסור להגביר את החסדים במקום יותר גבוה ושאין העולם סובלו. זאת אומרת שאתה הולך ומנסה להגביר דברים שהם מעל מדרגת העולם, חסד שהוא מעל מדרגת העולם, אז העולם לא סובלו, כלומר העולם לא מסוגל לקבל את רוב הטובה ואפשר לקבל שהוא מתפוצץ. זאת אומרת, הוא נשבר, תראו נסביר את הרעיון בזה, מה שהוא רומז פה. וזה גרם החורבן במלחין קדמיים על ידי ריבוי האור, על כן שקל צמר ממשים במאיה. טוב, אז מה זה מלחין קדמיים? אז אנחנו נקרא ברב מה זה מלחין קדמיים, בסדר? ברב, אני אקרא לכם את זה וכן, מה זה מלחין קדמיים שמתו? אולי לא נקליט את זה, מה אתם מבינים? לא אכפת לי שקליט לו, אבל לא באינטרנט, לא אכפת לי שחבר'ה ישמעו. בסדר, אבל בסדר, קובל, תקליטו לחבר'ה, לא אכפת לי, אבל לא שתקליטו לשים את זה באינטרנט, אחרי זה נתחיל לעשות להחרם. טוב, אז אני אסביר לכם מה זה מלחין קדמיים האלה. זה משהו, תביאו לי חומש בראשית. אני אסביר לכם מה זה מלחין קדמיים. אתה יודע מה מלחין קדמיים?
אני מריח, מה זה?
אתה מריח, כל הכבוד לך. מה זה?
אני חושב שזה ניסטר בטח, לא?
בסדר בראשית. כשפרה לי את חומש בארץ, אומר לי ניסטר. אני לא מבין אתכם. יש הרבה דברים שאתה קורא בתורה, אתה מבין שיש פה משהו, אתה לא מבין מה. אתה יודעים מה אני מדבר? כן, אני מדבר, מי שמקשיב לתורה, לא מי שחולם ויושן, אלא מי שבאמת מקשיב לפרשה. לא יכול להיות שזה סתם בלבל במוח שם, נכון? יש בזה משהו. יש שתי מקומות כאלה, כל הזמן הצבנו אותי. מה? לא, גם זה רעיון יפה, וגם אפילו אפשר להסביר אותו ברוחניות כמובן, אבל לא, לא זה מה שהתכוונתי. למרות שגם זה רעיון יפה. טוב, אז יש בסוף פרשת ויש לה. יש שתי מקומות כאלה שהם מריחים שיש פה משהו, אבל לא מבינים מה. לפחות אני, אחד זה פה והשני זה, אחד זה עקודים נקודים וברודים. כל מה שאומר, יעקב אבינו, מה הוא לקח את הכבשים האלה, זה עבדה הכבשים האלה? זה עניין אותנו, זה מה שיעקב אבינו לעשות בחיים. רק להתעסק עם כל הכבשים שם. בסדר, אני מבין שזה מה שקרה, הצליח להשיג את שכרו מלבן, אבל יש שם יותר מדי פרטי פרטים. צריכים להגיד, כן, העקודים עולים על הברודים, ועוברים זה, זה, אתם רואים שיש פה משהו. אז עקודים נקודים וברודים, אלה שלושת העולמות. זוכרים שלמדנו, עולם הברודים זה בקיצור, שלוש עולמות ברוחניות, עקודים, נקודים וברודים. מה זה עולם העקודים? אנחנו אולי נלמד עכשיו. בסדר? בכל מקרה זה שלוש עולמות, עקודים, נקודים וברודים. אז עולם הניקודים זה אנחנו מדברים עליו עכשיו. או, זה בדיוק, האמת זה בדיוק מה שכתוב כאן. אז זה עולם הניקודים. מה שאנחנו מדברים עכשיו זה הניקודים האלה. עכשיו נראה מה זה המלכים הקדמיים. ואלה המלכים אשר הלכו בארץ אדום לפני מלך לבני ישראל. זה המלכים הקדמיים. זה גם פשוט כתוב פה, נכון? זה המלכים שמלכו לפני מלך לבני ישראל. וילך באדום בלה בן נור ושם ירוד ינהב, וימות בלה ילך תחתיו יובב וזרחי בצרה, וימות יובב ילך תחתיו חושם ארץ התימני וחושם, וימות תחתיו הדד במדד המכה בגן בשדה מואב ושם ירו אבי וכו'. זוכרים את זה? יופי. עכשיו תראו איך הרב מסביר את זה. איזה יופי. א', תשימו לב, טוב, אין לו מספיק אורות הקודם ד', אני נותן לכם להסתכל בעצמכם. בסוף, מה שהוא אומר, הוא מספר פה סיפור שלם שתכף אני אגיד אותו. בסוף הוא אומר, האור הפנימי אור אלוהים עליון בונה ומייסד מקבץ מפזרים, מתגלה מלכות עולמים, אור אינסוף שבתוכנית השמיים ואלוהים כולם, אור חדש נולד, אור זיו הדר פני אל. עוד פעם, אור חדש נולד, אור זיו הדר פני אל. הדר זה המלך האחרון שם, כמו שאתם זוכרים, נכון? הדר. הדר זה המלך האחרון שם. כן? וימות בעל חנן בן נחבו, וימלוך תחתיו אדר, ושם אירופה ושם אשתו מתאבל בת מטרד במזמי זהב. אדר לא מת. אתם שמים לב, הוא היחיד שלא מת. לא כתוב שהוא מת, הוא נשאר חי עד היום. כולם מתו, רק הוא לא מת. אז אדר הוא חי, זאת אומרת, הוא חי עד היום אדר הזה. שהוא המלך האחרון לפני מלוך מלך ישראל. אז זה מה שקרה. מאור אינסוף שיוכל לשמוע, מילים, אור חדש נולד, אור זיו הדר פני אל. אז אדר זה המלך האחרון שהוא לא מת עד היום. אז מה זה הנקודה הזאת של מיטת המלאכים קדמיים? אז המלאכים קדמיים, הרב מסביר פה, נקרא את זה לאט ואני אסביר לכם, בסדר? אם זה מהר מדי, תשאלו. אם זה לאט מדי, אתם יכולים להגיד לי גם כן. זה נקרא שבירת הכלים ותיקונה. שבירת הכלים מושג ידוע ברוחניות. נקרא שבירת הכלים. ממש מושג ידוע, אפילו נתתי לכם את הדוגמה הזאת בשיעור, איך מבינים את זה בצורה, לא רוצה להגיד מפגרת, כן, אבל ככה, שאלוהים נפלו לו הכלים מהיד. זוכרים? אמרתי לכם את הדוגמה הזאת, כאילו שפעם שראיתי אנשים שלמדו קבלה באוניברסיטה, כן? אלוהים נשברו לו הכלים, ואז הוא נתן לחבר'ה לתקן אותם. אז זה נקרא שבירת הכלים ותיקונם. אומר הרב, אני מלא אהבה לאלוהים. יודע שמה שמבקש לא נקרא בשום שם. כל הרעיון זה ערגת האדם וכל השיעה, כל העולם, איך הוא שואף אל הקדוש ברוך הוא. זה הנקודה שממה הכל מסתובב. והשאיפה אל השם היא למעשה שאיפה, שאיפה אל משהו שמעבר להכל. נכון? זה קשה לשאוף אל השם, כי השם הוא מעבר להכל כמו שלמד. שוכן אור אין סוף בביטוי של השם, בביטוי של אלוהים, איני יכול להסביר נשמתים באותה אהבה באה מקשרי ההיגיון. אני לא יכול למצוא את, אני לא יכול לספק את האהבה שלי אל השם דרך העולם הקטן והמצומצם שלנו, שהוא אסור בכבלי העולם הזה, בכבלי היגיון, בכבלי דברים פרטיים. נכון? כי האהבה אל השם, או הערגה אל השם היא הרבה יותר מזה. נולדים לו נשמתנו אורות אלוהים, אלוהים רבים. להשקפת אל אחד, כן. אלוהים מתגלה, שולט בנו, כובש את כל רוחנו, רוח כל היקום, כל מקום שיש רעיון, רגש, מחשבה ורצון. עכשיו אני קורא לאט. כל מקום שיש חיים מצילים רוחניים, מתגלים לנו בנשמה המון אורות, המון מחשבות, המון רצונות, המון דברים יפים, נכון? וגם אנחנו בתור אנשים פרטים, וגם בעולם מתגלים המון כוחות. מולך אור אלוהי, מולך, כובש, מתנוצץ, מתאדר, מאדר, מפאר, מחיה מרומם. הכל מתוך הבהירות של אור ההוויה, מולך ומת. זאת אומרת, יש אורות שמתגלים, מולכים ומתים. זה האורות האלוהים. אני אסביר את הנקודה בזה, ומה הרעיון, למה זה נקרא עולם הניקודי. הממלכה הקצובה, כל זמן שהיא באה מתוך עולם, מתוך ההוויה. לפעמים מתגבר האור, רוצה חפץ באור יותר עדין, יותר פנימי, יותר אמת שהוא לעצמו. זה מה שהרב כותב כאן, שהמלכים קדמיים מתו, נחרבו על ידי ריבוי האור. רואים? זה, אני עכשיו מפרט. העסקה הזאת באורות הקודש ד' עמוד תף, מפרשת את המשפט, זה גרם החורבן ומלכי קדמיים ידי ריבוי האור. מבינים? עכשיו הוא יסביר לנו מה זאת אומרת שגרם החורבן ומלכי קדמיים ידי ריבוי האור. זה מה שמסביר לנו כאן בעריכות, את המשפט הזה. לפעמים מתגבר האור, בדיוק, כן? יש יותר אור, כמו שהוא אמר. אני אסביר אחרי זה הכל בעברית פשוטה. תבינו, זה ממש דברים הגיוניים. אבל קודם תבינו את המושגים הרוחניים. רוצה החפץ באור יותר עדים, יותר פנימי, יותר אמת שהוא לעצמו, יותר עזיז בתוכן תחויותו. מופיע האור על הכלי, המחשבה על ההוויה, אין המעמד יכול להתקיים, אין התוכן עולם, משתברים הכלים, מתים המלכים, מתים האלים. ואז זה קורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שבא מלך הדר ואוסף את הכל. עכשיו אני אסביר לכם את זה בצורה פשוטה, למה זה קרה עולם הניקוד. נקודים זה כמו נקודות, נכון? נקודות, נקודות, נקודות. יש מצב, עכשיו מה שמסביר פה הרב, זה את המושג שאתם תראו בהמשך, בואו נראה אותו בהמשך. זה מה שלמדנו ב... למדתם במאמר הדור, מה שקרה נשמות של עולם התוהו. זוכרים את נשמות של עולם התוהו? מה זה נשמות של עולם התוהו? מה הסבירו לכם? במאמר הדור, נכון? נשמות של עולם התוהו. זוכרים הרשעים בעלי הפרינציפים? זוכרים משהו? זוכרים, למדתם במאמר הדור, זה למדתם, אני יודע שלמדתם, אל תגידו לי שלא. למדתם במאמר הדור, יש שם נשרה נשמות של עולם התוהו, אלוהים הרשעים בעלי הפרינציפים. זוכרים את הדבר הזה? מה זה הרשעים בעלי הפרינציפים? למה הם כאלה? מה זה הנשמות של עולם התוהו האלה? זוכרים משהו, אתם זוכרים? למה הם כאלה רשעים, תגידו, בעלי הפרינציפים? למה? למה לא יהיו נחמדים כמונו? הלכו כל בוקר לעבודה, נכון? אחרי זה בערב ילכו לשיעור בדף יוימי, ילכו הביתה לאשתם וילכו לישון שמחים ומרוצים. למה לא? מה קרה לרשעים האלה, בעלי הפרינציפים, שהם לא כאלה? מה הבעיה שלהם? משהו תגידו, לא זוכרים כלום משהו במאמר הדור. למה אלה ממאמר הדור הם כאלה ממאמר הדור? במקרה יצאו מעוותים, הקדוש ברוך הוא התבלבל, יצא אנשים מעוותים, מה קרה להם? למה הם כאלה? למה הם רשעים בעלי פרינציפים? מה הנקודה שלהם? הרי הפרינציפים זה דבר טוב, אבל שרשעים זה דבר רע. למה הם כאלה יצורים? למה הם רוצים להרוס את הכל? זוכרים את זה? שרוצים להרוס את הכל? רוצים לשרוף את הכל, להרוס את כל העולם, הכל לפוצץ, זוכרים? למה? מה? לא. לא. ממש לא. אבל אני רוצה שתפנו משהו מעצמכם. אז זה נקרא נשמות של עולם התוהו. נשמות של עולם התוהו זה בדיוק נשמות ששייכות לעולמות של המלכים, אני שקרא עולם הניקודים. עכשיו אני אסביר לכם את זה בעברית פשוטה ותבינו. תראו, יש מצב שבו מופיעים כוחות רוחניים מאוד חזקים. למשל, מופיע כוח כמו נגיד לצורך העניין, טוב, זו דוגמה מאוד קטנה ועלובה בשביל להסביר דבר כך יפה וגדול כמו שאנחנו מדברים עליו, אבל כמו הקומוניזם. קומוניזם זה רעיון מאוד יפה. זה באמת רעיון יפה. זה דבר טוב. הלוואי שאם אפשר היה להיות כאלה, זה היה דבר נפלא. באמת, שלא יהיה, אנשים לא יריבו על כסף. כל אחד יעבוד כמה שהוא יכול, יקבל כמה שהוא צריך. מה, מה רע בזה? כל כך נפלא. אז הרעיון מצד עצמו הוא לא רעיון רע. מה שרע זה שהעולם לא יכול להכיל רעיון כזה. העולם נשבר שנתים. זאת אומרת, אתה מנסה להפעיל את זה, זה לא הולך. למה זה לא הולך? זה יותר מדי גדול. זה אולי טוב אצל המלאכים, אני יודע, אולי לעתיד לבוא יהיה דבר נפלא כזה. אבל זה לא מתאים פשוט, זה נשבר. כשאתה בא עם רעיון גדול מדי, הוא לא יכול לרדת למציאות. כשהוא מורד למציאות, אז המציאות לא מסוגלת להכיל אותו, נכון? כל הרעיונות היפים הם כאלה הרבה פעמים, נכון? אתה אפילו בתור אדם פרטי, אתה עכשיו מחליט להיות אדם של כולו צדיק. כל הזמן רק מדבר דברי תורה, לא אומר שום דבר הזה. כשהוא יורד למציאות, זה לא מסתדר. למה זה לא מסתדר? המציאות היא לא מסוגלת להכיל דבר כל כך יפה וכל כך אמיתי. ואז יש שתי אפשרויות, או שאתה מוותר על זה, או שאתה מתפוצץ. זאת אומרת, הדברים מתפוצצים לגמרי, נכון? אז עכשיו, איך הדברים בסוף כן מתחילים לעבוד באופן אמיתי? כאשר אתה מגלה שבסוף החיים הם לא מורכבים מרעיון אחד בודד, אלא יש המון רעיונות, של בכל אחד יש נקודה אמיתית, והיכולת שלך להתקדם היא רק מתי שכל אחד מסוגל עכשיו לחיות בהרמוניה עם כל השאר. זאת אומרת, יש למשל מידת הדין, כן? אני למשל באדם ישר. אני לא מסוגל לסבול שום שקר, שום גזלה, שום עוול, נכון? אי אפשר לחיות ככה בעולם. כל אחד שאני אראה, אני יודע מה, עובר לא ברווח חצה, אני הולך לשום מכות, נכון? אי אפשר לחיות, זה לא עובד ככה בחיים, נכון? אתה לא יכול לחיות רק במידת הדין בעולם. מצד שני, אתה לא יכול רק חסיד, עכשיו תוותר לכולם, רק לא עובד, נכון? איך אתה כן יכול להסתדר? שאתה מבין שהעולם מורכב גם מזה וגם מזה. זאת אומרת, לפעמים אתה צריך ללכת מידת הדין, לפעמים מידת הרחמים, מידת החסד, לפעמים קצת ככה וקצת ככה, נכון? רק אז אפשר לחיות. אז עכשיו יש מצב שבו הרעיונות רק מופיעים, שהרעיונות מופיעים, אז כל רעיון כזה חדש שהוא מופיע, הוא מופיע בצורה שהוא מנסה לשלוט על הכל. כן, מופיע רעיון של הדין. אז עכשיו הדין רוצה לפוצץ את הכל, זאת אומרת, הוא לא מעניין אותו עכשיו זה שאתה רוצה עכשיו לוותר, אין לוותר, נכון? אתה, מה זה לוותר? לוותר זה דבר שלא הולך, ואז זה נקרא שמושל רעיון של הדין, זה מלך שמושל, כן? איזה רעיון נקודתי, זה נקרא, לכן זה נקודה. מושל איזה רעיון שהוא עכשיו רוצה לעבוד בפני עצמו, הוא נקודה, לא מעניין אותו עכשיו משום דבר. זה רשעים בעלי הפרינציפים. הוא עכשיו, יש לו משהו, לא אכפת לי שעולם יסרף. הוא רוצה את הרעיון שלו, אתה מבין? זה נקרא נשמות של עולם התוהו. עולם התוהו זה עולם שהוא קדם לעולם הזה. העולם הזה מתחיל ממלך הדר, שהוא לא מת, שהוא באמת יכול מסוגל לחבר את הכל. לאט לאט הוא מולך בנועם, מחבר את כל ההפכים. אבל הנשמות של עולם התור זה נשמות שלא מנו אותם עכשיו הכל הוותרנות. זה רשעים בעלי הפרינציפים, אתה מבין? הוא רשע, לא בגלל שהוא רשע. הוא יש לו פרינציפים. מה זה פרינציפים? זה בדיוק מה שאמרתי. הוא עכשיו רוצה שיהיה לך טוב. הוא יהיה לך טוב, אפילו הוא ידע לך מכות שיהיה לך טוב. אתה מבין? לא מנו את הכלום. הוא ידע שיהיה לך טוב. למה? כי הוא לא מסוגל לוותר על שום דבר. זאת אומרת, הוא חי בעולם הנקודתי שלו. יש לו עכשיו נקודה, נקודה שלו זה אמת, הוא ישרוף את העולם עד שיגיע אמת. אחד נקודה שלו זה חסד, שלא מסרף, הכל יהיה פה חסד. מבינים? אז כל פעם יש רעיון כזה שמופיע בעולם, שהוא מנסה להשתלט על הכל. אבל אחרי זה, מה שקרה לשברים הכלים? מה זאת אומרת לשברים הכלים? המציאות לא מסוגלת להכיל דבר כזה נשגב. כי המציאות היא מוגבלת, ואז הרעיון הזה הוא נשבר. זאת אומרת, הוא לא צריך להופיע בעולם, זה נקרא שהמלך מת. אבל באמת שהוא מת, הוא לא מת לגמרי, כי התמצית של הרעיון ממשיכה קדימה, ואז מביא רעיון חדש, שהוא יותר מעולה מהרעיון הקודם. הוא כולל את הרעיון הקודם. גם הוא מנסה עכשיו לשלוט ולהשתלט על כל המציאות, וגם הוא נשבר, כן? אז לאט לאט כל פעם בא מלך חדש ומת. בא מלך ומת. הוא מת, אתם רואים שהמלכים הקדמיים, זה מה שהוא אומר, החורבן הוא על ידי ריבוי האור. מה זה עוד ריבוי האור? זה דברים נפלאים, זאת הבעיה. רק זה כל כך הרבה אור שהכל מתפוצץ, אי אפשר לעמוד בזה. מבינים? זה יותר מדי נשגב, הדברים האלה. כל אחד, אתה מבין אותי?
אז כל ההיסטוריה מפוזרים בנקודות האלה, כל פעם עלתה איזה אידאה כזאת.
כן, כן, זה נקרא עולם התור. זה נקרא עולם התור. עד שמופיע מלך הדר, מלך הדר זה התורה של עם ישראל. זה התיקון, עולם התיקון. זה המציאות שעכשיו הכל מסתדר. איך הכל מסתדר? הכל מסתדר, דבר ראשון, בזה שיש שיווי משקל. זאת אומרת, מתחילים לראות שצריך לחבר בין הדברים, צריך עכשיו לעשות שיווי משקל. קצת דין, קצת חסד, צריך לשקול ולראות בכל נקודת זמן איך אתה עכשיו יוצר הרמוניה. זה נקרא שיווי משקל בין הדברים. ורק אז הדברים מסתדרים, אבל אתם מבינים שהמלך הזה, האחרון שמולך, הוא מולך מכוח כל אלה שבחו לפניו. ואת כל הרעיונות האלה שהיו נקודתיים והתפוצצו ונשברו ולא הצליחו, הם ביחד עכשיו מחברים את הכל. להיות פתאום מסכת אחת שלמה ואורגנית ויפה ונפלאה. ורק אז הכל מתחיל להתקדם. מבין את העיקרון? אז המחלוקת קורח ועדתו זה בדיוק עם הראשים האלה שבעלי עולם דבר. הם רוצים עכשיו חסד, הם רוצים להביא עולם של חסד עליון, כן? זה מה שהוא אומר, ריבוי האור, זה מה שכתוב כאן. להגביר החסדים במקום יותר גבוה. שאין העולם סובלו, וזה גרם החובן, מה כדאי, ריבוי האור. וזה בדיוק הנקודה של תחלוקת קורח, שהם רוצים עכשיו עולם כולם קדושים. לא כולם קדושים, יש סליחה שרצים. כן? לא כולם כהנים, מה לעשות? יש כאלה שהם לא כהנים. ויש פה הדרגה, יש כהן גדול, יש כהנים, יש שווים ישראלים, יש חכמים, יש נביאים, יש מלכים, לא כולם שווים. כולם שווים, זה קומוניזם, אתם מבינים? זאת אומרת, זה קומוניזם רוחני פה, זה לא קומוניזם מטופש כמו הקומוניזם הגשמי של הרוסים, כן? שימציאו שם. זה קומוניזם רוחני, זאת אומרת, כולם שווים, עמך כולם קדושים. זה ודאי נכון לעתיד לבוא, זה הנקודה. הנקודה היא שיש בזה אמת, בסך הכל, במה שקורח אומר. זה הנקודה. אבל האמת הזאת היא לא שייכת לעולם, היא לא מסוגלת להופיע בעולם בצורה מוחלטת. צריכה להתחיל להופיע בצורה הדרגתית, עד שבאמת לעתיד לבוא, אתם יודעים שכתוב מלאה דעת השם, כי הם היו להם יחסים, נכון? וידעו אותי מקטנם והגדולם. לעתיד לבוא באמת זה יהיה כמו שקורח אומר. לא יצטרכו למד אחד השם התורה, לא יש, לא יש שיעורי תורה. כל האנשים יהיו קדושים. כל אחד שיוולד, כן? כל ילד שנולד, לא צריכו, לא ילמדו יש את רעו. כולם יהיו קדושים. מלאה דעה את השם כמה אליה מכסים. ככה זה צריך להיות. מה? לא ישור תורה. שום דבר, אתה תדע הכל. הבן שלך יוולד, ידע הכל. במוח, אני יודע יותר טוב. לא יותר טוב, אני יודע כמוך. כולם ידעו את
זה. לא, אבל למה, אבל...
מלאה דעה השם, כולם יהיו מושלמים.
כן, אבל כאילו...
כי העולם יהיה מושלם.
בן אדם נולד היום, כאילו, לא יודע, סתם סיפור ששמעתי. בן אדם שנולד היום, כאילו, נולד כביכול, אם הוא יודע את כל התורה, כמה היה לך
בגלל גבל. לפני שהוא נולד, לפני שהוא נולד. אבל כשאתה נולד לא. אבל אז הכל יהיה שלם, גם שתיוולד. זאת אומרת, גם בפועל.
אז המלאך גבריאל מסיים את התפקיד שלו ברגע הזה.
מה?
המלאך גבריאל מסיים את התפקיד שלו.
המלאך גבריאל זה מלאך הדין. דין הוא שזה לא יכול לעבוד ככה. לכן זה הנקודה. זה מצד הדין ככה, מה? לא שמעתי, מה?
אדם יעמד מולד. מה הקבע של
ההתפקיד? לעתיד לבוא לא יהיה את מולדויות. הכל יהיה נפלא. נכון, אבל זה אחרי שיהיה מות המשיח, ואחרי מות המשיח יהיה צדיקים אשר עושים לכנפיים ושתים על המים, יהיה עולם מושלם, לא יצא יותר התמודדות. זה לא החידוש מה שאני אומר עכשיו, שיש זמן עבודה ויש זמן קבלת שכר, כך כתוב ברמחיים וכל מקום. זמן עבודה, אתה צודק, זמן קבלת שכר. עד היום פשוט, כולם יהיו שלמים. יכול להיות שעוד יהיה מדרגות ביניים, שכולם יהיו שלמים מדרגה מסוימת ועוד יהיה מה להתעלות, אבל לעתיד... ולעתיד לבוא של העתיד לבוא, הכל יהיה שלם, מה רצית להגיד?
זו הכוונה שהעולם מתעלה, כל מלך שמת בעצם מעלה את העולם בעוד מדגל.
כל מלך שמתעלה הוא למעשה משאיר איזשהו חותם, אבל העולם מתחיל להתעלות רק כמו שמופיע המלך האחרון שמתחיל לחבר אותם, ואז הכל מתחיל לרוץ קדימה. קודם זה אוסף של רעיונות בודדים. זה השלב שלנו עכשיו. זה למעשה מי, יש 2000 שנים תור, 2000 שנים תורה, 2000 שנים משיח. 2000 שנים תור זה העולם התור. אחרי זה 2000 שנים תורה, זה שהכל מתחיל להתחבר בעולם. 2000 שנים משיח זה שהכל כבר מתחיל לא סתם להתחבר, אלא להתכוון אלא לשלמות הזו שדיברנו קודם. טוב, בוא נחזור להגדה.
וזה על פי אנחנו?
מה?
וזה על פי אנחנו?
אנחנו עכשיו כבר בסוף ימי המשיח. עיקרון פעד צריך להביא המוזמן. לא, כבר ב-2000 שנות משיח הוא יכול לבוא בכל יום. אז אנחנו כבר עכשיו בסוף 2000 שנות משיח כידוע. שנת 5765. נו, כמה נשאר? 200 וזה? 230? לא, אבל תוך זה זה יכול לבוא, לא יכול לבוא, יכול לבוא עוד 10 שניות. אולי כבר בא, אתה רק לא יודע, כבר בונה את בית המקדש עכשיו, רק. ה-SMS'ים עוד לא הגיעו. הוא עצר את כל ה-SMS'ים, הכתוב משיח. טוב, הלאה, ממשיכים. אז זה גרבה אנחנו, כן, אז עכשיו מסביר הרב, אור הפנימי, אור אלוהים עליון, בעולים יעשה בכזה דברים, מתגלה מלכות עולמים, באור אין סוף שבתוכנית הנשמה, מאור אלוהים, אור חדש עולה, אור זה יוודר פני אל. אז זה מלכות עולמים, צריך לזכור את המילה מלכות עולמים, כי אנחנו נראה שמלכות עולמים הזאת היא זאת שהופכת שם את הבשר כל השם יום.
מלכות הדר זה מלכות עולמים שלנו?
כן, זה לא מלכות עולמים. בוא נמשיך. אז הבנו מה שהוא אמר, חבר'ה, די שקט. עכשיו, דעתי, הכל נהיה כפתור ופרח, והכל יהיה ברור, הכל יהיה נחמד. טוב, אחרי שהבנו את העיקרון היסודי פה, עכשיו באמת הכל יהיה פשוט. עכשיו בוא נקרא אותו. אסור להגביר חסדים במקום יותר גבוה, שאין העולם סובלו, זה גרמה חורבן במלכין קדמיים. אתם כבר יודעים מה זה מלכין קדמיים, אתם יודעים למה נגרם החורבן שם מרוב אור, נכון? זה דבר פשוט. על כן שקל צמר והמשיני במאיה, שמאי ורוזבים וחסדים התחתונים משאירים בעולם, והורה שהיה כלכולם שרצו להגביר כוח חסדים בצורת הצמר שהוא למעלה מתיקון העולם. זה מה שהסברנו עכשיו. הם רצו לקחת את החסדים העליונים שייכים לעולם התוהו, שזה חסדים מוחלטים. אתם מבינים את הרעיון, למה זה שייך לעולם הניקודים, לעולם התוהו? כי זה חסדים בלי חשבון. לא מעניין אותו עכשיו, אתה רשע, אתה צדיק, אבל זה לא יכול לעבוד בעולם שלנו חסדים כאלה, אתם מבינים? כי אם החסדים האלה עובדים בעולם שלנו, אז איפה אנשים היו חוזרים בתשובה? אנשים לא יכולים לעשות שום דבר. זה לא שייך, זה יותר מדי גדול בשבילנו, אתם מבינים? לעתיד לבוא זה יכול להיות כזה דבר, אבל בעולם שלנו לא. והם אמרו, ועמך כולם קדושים, אין דבר כזה, זה חסד עליון, אין בעיה. זה לא משנה מה אתה עושה. הלאה, ממשיכים. והראה שאפילו יקיימו כל רמ"ח מצוות עשה, שהם ממשיכים החסדים, מכל מקום, כיוון שירצו להפליג הרבה יותר מדי, יהפך להם לרוץ לקבור דינים. והיינו דאחרח רוחי. זאת אומרת, גם אם הם ישימו את החסדים האלה ויחביאו אותם בתוך רמ"ח המצוות עשה, כאילו החסדים האלה מופיעים רק כשעושים את המצוות. זאת אומרת, זה מידה מסוימת הרמומיות של קורח, נכון? הוא רוצה, הוא לא אומר מה הוא רוצה באמת, שלמעשה לבטל את הכל ושהכל יהיה שלם אבל באופן לא אמיתי, אלא הוא אומר כן, זה הכל דרך קיום מצוות. זאת אומרת, הוא מחביא את זה דרך הרמ"ח המצוות עשה שלו, וזה סוד החסדים התחתונים, כאילו בדרך של עולם שלנו, אבל בכל מקרה זה לא הולך. דיינו בכוונת הרמ"ח פיקודין, 208 מצוות, ואמר לו ששמע וידויים על מורה כלכולם. ואמרו משה הוא תורתו, משה זה תורה שבכתב, ותורתו זה תורה שבעל פה. זוכרים שלמדנו פעם שמשה זה תורה שבכתב, למדנו את זה שלמדנו אצל רב צדוק על הקדוש ברוך הוא שולח מנות. זוכרים את השיעור הזה?
כן.
יופי, אז זוכרים שהוא אמר, כל תלמידי חכמים נקראים משה?
כן.
זוכרים? משה שפירקה אמרת, ולכן זה הנקודה של משה, זה התורה בעצמה קוראה משה, משה זה התורה. כן? אז זה משה אמת ותורתו אמת. יש פה שני דברים. מה זה משה אמת ותורתו אמת? אם משה לא אומר תורה, אז מה זה משה? אתם מבינים את הקושיה? משה אמת ותורתו אמת, מה זה משה אמת? לא הבנתי. הרי הייתי חושב בפשטות שמה אמת אצל משה? התורה שלו, נכון? שהתורה שאומר משה אמת, אבל יש פה שני דברים. משה אמת ותורתו אמת, נכון? מבינים את הדיוק? אתה מבין את הדיוק? תראה, הייתי אומר לך באופן כללי, משה צודק. מה היית חושב? משה אמת. מה שהוא אמר, מה הוא אמר? את התורה. אבל יש לו שני עניינים, משה אמת ותורתו אמת, כמה שמלן שני דברים. זה לא דבר אחד. אז מה החילוק בין משה לבין התורה? משה זה תורה שבכתב. זוכרים איפה כתובה התורה שבכתב? איפה כתובה התורה שבכתב? חי, אל תגידו שלא זוכרים, אני ממש מתעצבן כבר. מידת הדין העליונה תכתוב פה. יפה. תורה שבכתב כתובה בלב, נכון? זאת אומרת, משה עצמו הוא התורה שבכתב. ותורתו היא התורה שבעל פה שנובעת מתוך העצמיות שלו, מתוך התורה שבכתב. אז משה זה תורה שבכתב, ותורתו זה תורה שבעל פה. יפה. הלאה. היינו סוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהתורה מיוחד לו פלפול הדאורייתא, שהוא כלל עיקר תורה שבעל פה. זאת אומרת, מהי התורה של משה? זה תורה שבעל פה שהיא פלפול הדאורייתא. אמת, אף על פי שהם רצו לעלות למקום יותר גבוה, אבל זה הדרך שמסר למשה רבנו, אמת הוא מתקיים בסוד הקו המציאו שהוא תיתן אמת ליעקב. וזה לא במקרה הם אומרים משה אמת. תגידו, משה צודק, זוכרים שיש אברהם, יצחק ויעקב, כן? אז תיתן אמת ליעקב, לכל אחד יש נקודה, כן? אז נקודת האמת היא דווקא מידת יעקב. למה דווקא נקודת האמת? מי למד פה מהר"ל נצח ישראל? מה זה אמת? א' נמצא התחלה, נכון? מ' זה אמת האותיות. כן, אתה סופר גם את האותיות המנצפח, מה שקרה, את הסופיות, יש לך 13 מצד זה ו-13 מצד זה, נכון? כמניין אחד. כמה אותיות יש? 26, נכון? יש 21 ועוד 5 אותיות סופיות, נכון? 22 ועוד 5 אותיות סופיות, זה 27, סליחה, אתה צודק, 27, נכון? מה האמצע של 27? 14. מה זה מ? זה האות ה-14, אתה סופר גם את החסופית שלפניה, נכון?
כן.
אז האות ה-14, יש לך 13 מצד זה, 13 מצד זה, נכון? שזה בדיוק האמצע. 13 זה מניין אחד, נכון? יש לך שלמות מצד אחד, שלמות מצד שני, והמם הוא באמצע, זה הכל מהר"ל מפורש, אני לא מציג, לא... לא איזה, אמרתי לכם שכל הניסטר זה מהר"ל והרב קוק, לא צריך יותר מזה שום דבר. זה בסדר, לא, כל כתוב במהר"ל. אז זה מהר"ל מפורש שאמת זה ההתחלה, האמצע והסוף, זה כל השלמות כולם. אז יעקב הוא בכיר האבות, הוא שלם שבאבות, נכון? כל האבות האחרים יש בהם סיג, או שמעאל או עשיו. יעקב, כל מיתתו שלמה, זאת אומרת כל זרע יעקב הם עם ישראל, אז הוא מידתו אמת. זה מה שהוא אומר פה, משה אמת ותורתו אמת. זאת אומרת, למה דווקא אמת? כי הוא סוד קו האמצעי, תיתן אמת ליעקב. זה הדרך הנכונה, זה הדרך האמצע, מה שנקרא. זה הדרך שהיא מהווה שיווי משקל בין כל הנקודות האלה של הרצון, מה שאמרנו קודם, שזה היכולת, הדרך היחידה שהעולם יופיע בצורה שלמה, זה שיש שיווי משקל. נכון? שכל הכוחות הם מתרכזים לנקודת האמצע שלהם. והם בדעים. הנה על ידי הגבוהת החסדים, העולם חס וחלילה חוזר לתוהו. כעת החורבן וזמן המלכים קדמי, זה מה שהסברתי לכם, כן? אם באמת קורח היה מצליח בכפירתו, זאת אומרת, במחלוקת שלו, ואז הוא היה מצליח להביא את החסדים העליונים לעולם הזה, אז העולם היה חוזר לתוהו, נכון? מה זה תוהו? הסברתי לכם, נשמות של עולם התוהו, זה עולם הניקודים, המלכים קדמי, שכל אחד פועל לפני עצמו. מה? הדרך היחידה לחבר תורה שבכתב ותורה שבעל פה, זה על ידי משה ותורתו. זוכר שיש שני חורים בה. זה תורה שבכתב, הם כפרו גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. כן.
לא הבנתי מה העניין של האמת הזו, התחלה, אמצע וסוף.
העניין הוא שזה המידת השלמות, שכוללת את הכל. האלף הוא בצד אחד, הטף בצד שני, והמם הוא באמצע, זה בא לחבר את הכל. לעומת הכוח של הנקודים, שהוא כוח פרטי, הוא נהדר אבל הוא פרטי, הוא לא כולל את הכל. הלאה. ואז הרי התבטל חס וחלילה, על כן סוד המלכות נוקמת מהם על קלקולם הגדול. אתם רואים, הסוכרים שאמרנו פה, זה מלכות עולמים. זה לא במקרה דווקא המלכות נוקמת בהם, כי המלכות זה מלך הדר הזה, שזה המלכות עולמים. מלכות זה תמיד מדבר על עולם שהוא מסודר. כן, מלכות השם, השם צבאות, תמיד בא לדבר על עולם מסודר. איך השם יודע זה מדהו, מלכות דווקא. נוקמת לכולם ובניין חודשים של 30 מצד הלבנה, בחינת מלכות מאור הקטן. על כן כל 30 יום מהדרה להו גיהנום, שמתרד המדין שרצו לדחוק רגלי השם וסוג בשר בקלחת. טוב, אז ה-30 יום מזה הרב מבין שפה דווקא מידת המלכות היא זאת שנוקמת מהם. כי אתם יודעים שאנחנו מונים ללבנה. המלכות, קודם נסביר, שה-30 יום הרב מבין שזה מידת המלכות. אנחנו ראינו פה באורות הקודש ד' שמלך הדר הזה זה הופעת מלכות עולמית, נכון? מלכות היא תמיד סדר עולם מתוקן, נכון? מה המלך עושה? הוא יוצר פה חוקים. זה בדיוק מה שדיברנו קודם. מלכות זה אותה נקודה. צבי, אני באמצע שיעור. ביי. מהצבא אני עונה מהצבא. אז מלכות זה עולם מסודר, שבו כל דבר מקבל את המקום האמיתי שלו. מבין? אז עכשיו, הצד הזה שהשם הולך בעולם בצורה מסודרת, זה הנקודה שבכל דור ודור היא הולכת ודואגת שלא תופיע עוד פעם המציאות הכרוכית. תכף נראה מה זה המציאות הכרוכית בעולם שלנו, באחת הדוגמאות לפחות, כן? כי הנקודה הזאת שקורח באמת רוצה כל פעם להופיע את הרעיונות שלו מחדש, כמו קצת מה שראינו דוגמה של הקומוניזם, דוגמאות של רעיונות שמנסים להשתלט על הכל, פתאום יש לך איזה רעיון, וזה לסחוף את הכל. אז זה מתפוצץ, למה זה מתפוצץ? כי זה לא מסוגל להתאים למציאות. זאת אומרת, רעיונות שבאים לבד הם מתפוצצים. עוד פעם, זה דוגמאות מאוד קטנות מה שאני נותן, אבל זה כמו כל, נקרא לזה אולי מפלגות קיקיוניות כאלה שעולות ונופלות. למה הן עולות ונופלות? למה כולם מצביעים פתאום, אני יודע מה, שינוי היה פעם לפני כמה שנים, הם קיבלו איזה 80 מדטים, ואני לא יודע, 14, 15, 16, 17, 18. מדטים, לא שינוי האלה.
דש,
כן, כמה קיבלו המון והתפוצצו אחרי פעם אחת. זה לא, זה דוגמאות מאוד מאוד קטנות. אבל הרעיון הוא שיש פתאום איזה רעיון שכולם נסחפים, ואחרי זה אומרים שזה שטויות, כמו החוקה. זה, דוגמה, עוד פעם, מאוד קטנה ועלובה יחסית לדברים הנפלאים שאנחנו מדברים עליהם, אבל כמו שהיה רעיון שיהיה בחירה ישירה לראש הממשלה. כל ה... מה שקרה, טמבלים, כן? כל האלה שההומניסטים, כולם הלכו, כולם היו בעד וזה, אחרי כמה שנים זה נפל, כי זה פשוט לא עובד, זה לא מתאים. זאת אומרת, רעיון באמת יפה מצד עצמו, אבל שתורד בשטח זה לא עובד. כן, אז זה דוגמאות מאוד מאוד קטנות, אבל זה בדיוק דוגמאות קטנות לדבר הנכון. הדבר הנכון הוא שאתה עושה איזה רעיון, אתה חושב שאתה תפתור את כל הבעיות של העולם, זה לא עובד ככה. שיפתור את כל הבעיות של העולם, אתה צריך את התורה, מה זאת אומרת התורה? אתה צריך את מידת המלכות השם. שכל דבר מקבל את המקום שלו. לא, אתה לא יכול לקחת רעיון אחד עכשיו ועכשיו שתפתור איתו את כל הבעיות של המדינה, כל הבעיות של העולם, זה לא עובד ככה אף פעם. זה נקרא, זה מחלוקת כוח ועדתו, תכף נראה את זה, מה? אתה יכול להגיע לזה מ-30 יום דווקא. כי 30, זה מה שניסיתי להסביר, אבל לא נתנו לי, כי שאלו שאלות, אני אסביר. 30 יום זה חודש של לבנה, נכון? לבנה, כידוע, זה ישראל נמשלו ללבנה. לכן ישראל מונים ללבנה. לבנה זה נקרא מידת המלכות. ככה יודעים מיניסטר, יש לזה סברה. שהלבנה אין לה מאורה כלום, היא מקבלת מכל האחרים. כן? לכן יודעים שהלבנה היא למעשה מלכות השם. כוונה שהיא מרכזת את כל האורות. זאת אומרת, הלבנה אין לה אור עצמי, השמש לה אור עצמי. הלבנה אין לה אור עצמי. היא מקבלת מכולם, והיא משפיעה אחרי זה, קדימה. אבל אין לה שום דבר עצמי שלה. ולכן ישראל הם מונים ללבנה, כי היא שלנו למעשה היא קשורה לעם ישראל. אנחנו גם יודעים לחבר אותה עם החמה, זאת אומרת, לכן יש סוד העיבור. אבל הרעיון הוא שאנחנו קשורים ללבנה, כתוב פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. שזה בדיוק, משה הוא באמת שייך למדרגה שהיא מעל העולם הזה, כן? וכשנכנסים לארץ, אז מופיע יהושע, שהוא פניו כפני לבנה, זאת אומרת, הוא מקבל ממשה. וזו מידת המלכות שהיא מופיעה בעם ישראל, ככה יודעים וזו.
בכלל שהלבנה משלימה את עצמה?
רגע, אחד אחד. מה אתה אומר?
לא, השאלה סתם, כאילו, הלבנה הוא קבלת לא רק מהשמש, מכולם.
לא, היא קבלת רק מהשמש. אבל השמש היא מקור האור היחיד בעולם.
גם, כאילו, שאר הכוכבים...
כל האורות היא מופיעה... שאר הכוכבים לא מעירים כלום, שום דבר. כן, מה את רצית להגיד?
וכך שהלבנה משלימה את עצמה כל הזמן?
הלבנה היא למעשה, אין לה מעצמה כלום. היא מקבלת מכולם, היא מרכזת את כולם, והיא למעשה זאת שמשפיעה את זה למטה אחרי זה. לכן אמר, פני יהושע כפני לבנה. כן, כל 30 יום מהדר להוגנום, שמתראים להם בדינים שרצו לדחוק רגלי השכינה. השכינה היא גם כן נקראת לבנה, כידוע. מה אומרים בקידוש לבנה? בואו נראה שזה ממש מתאים לזה. מה אומרים בקידוש לבנה? תביאו סידור.
כל דודי.
דוד מלך ישראל חי וקיים, למה אומרים?
אומרים את זה.
למה? למה דוד? למה לא מוישה רבן של ישראל חי וקיים? למה דווקא דוד? מי זה מלך ישראל? חברים, אני לא מבין. דוד מלך ישראל חי וקיים, כל הקידוש לבנה זה להופיע את מלכות השם, מלכות השם זה דוד המלך, ידוע. נכון? הולך? מתאים? נהדר. בוא נראה עד. מה עוד יש לנו בלבנה? קידוש לבנה שמתאים לעסק הזה. בוא נראה יש משהו. כן, טוב, מצאתי פה, אז נצא מתוך נחס לבערך אותו דבר. לפאר ליוצר משם כבוד מלכותו, ברוך אתה השם בחדש חודשים. טוב, זה גם כן כבוד מלכותו, בוא נראה חוץ ידעבים לסדל, יש עוד משהו?
כך צריך למים.
תן לה להזרים. טוב, יש פה דברים שהם לא קשורים לנושא שלנו, קשורים אבל לא בצורה ישירה. טוב, חוץ ידעבים מלך ישראל לא מצאתי פה משהו, הוא קשור באופן מאוד ישיב. טוב, הלאה. הלאה, ממשיכים. בוא נקרא את הסוף, אחרי זה נגיד לכם איך זה קשור לעולם שלנו וזהו. וכך עונשו של בדאי, רק שנייה חברים, כך עונשו של בדאי, אפילו הוא אומר אמת, אין שומעים לו. למה משה אמת תורתו אמת אנחנו מבינים, אבל למה צריכים להגיד אנחנו שקרנים? אנחנו יודעים שזה שקרנים. למה צריך להגיד אנחנו בדעין? מה הנקודה? מה החידוש פה? אני קורא בסוף, שקט, בבקשה. שאפילו, כך עונשו של בדאי, אפילו אם אומר אמת, אין שומעים לו. והעניין שאסור ללכת על פי דרך זה המקולקל, אפילו קיים המצוות. דיינו רשע דרומך, שעל כל זה לא יצריך לה ויוצא נפשה מיד להווה, כדאית דאח חוכר אפילו שהיה תבול במאיה. כן. אז מה זה הנקודה שבדאי אפילו אומר אמת, אין מאמינים לו, ואיפה רואים למשל בעולם שלנו את קורח וכל הדתו? תראו, כל אלה שמנסים לשטח את ההבדלים הרוחניים בין אנשים או בין תקופות או בין גדולי ישראל או בין נביאים והם בעצמם, זה מחלוקת קורח וכל הדתו. דוגמה לדעתי ממש יפה, זה לא דברים שאני יכול להוכיח אותם, כי זה דברים שהם כבר בעולם שלנו, בעולם שלנו תמיד זה יותר קשה. אבל כל הנושא הזה שמה שנקרא תורה בגובה העיניים, זה בדיוק מחלוקת קורח ודתו. מה זה תורה בגובה העיניים? זה אומר, תראה, דוד המלך הוא בדיוק כמוך, אין הבדל. זה אדם, באמת כל הכבוד לו, נעים סבירות ישראל, יש לו יצרים, יש לו זה, אתה יכול להבין אותו עם הכוחות שלך, נכון? מה הרעיון בזה? כולנו שווים, זה הרעיון בזה. זאת אומרת, אני יכול להביא את התורה, אז רש"י הבין ככה, אני מבין ככה, מה הבעיה? מה, אין לי שכל? שלא נתן לי שכל, למה אני יכול להבין גם כן? יש לי עצמיות, למה צריך לבטל את עצמי לפני רש"י? מה זה רש"י? רש"י גם כן, כולם צדקים. רש"י, השם לרש"י השכל, ולי יש שכל, נכון? זה מחלוק הכורך והדתו. למה? כולם שווים. זאת אומרת, הנקודת הנחה, הנחת העבודה זה שאנחנו כולם שווים, נכון? בכל מקום יש יותר חכמים, יותר טיפשים, יותר מלומדים, פחות מלומדים, אבל בבסיסי, כל האנשים שווים, נכון? זאת אומרת, אני, רש"י, דוד המלך, משה רבינו, זה אותו דבר. כן? יש קצת הבדל, אז משה רבינו קצת, הוא גם נביא, נו, כל הכבוד לא דומה. אבל מצד שלי, כדורסל הוא לא יודע. אז גם אני יש לי משהו, נכון? כן? אז זה מחלוק כוח ועדתו. זאת אומרת, בסדר, והמלך, כולם שווים. זה לא עובד ככה. יש, בסדר. יש, בסדר, אני הבנתי את העקרון, לא צריך להעריך את זה. אז אני אומר, אתה צריך לשים לב שלא כולם שווים. בעזרת השם פעם, לעתיד לבוא, באמת כולם שווים, וזו הנקודה האמיתית במה שקורח אמר. אבל הנקודה היא לא מתאימה לעולם שלנו, בעולם שלנו זה לא עובד לך, יש פה היררכיה. מה שרש"י אומר, גמרנו. זאת אומרת, עכשיו רש"י אמר, אתה לא יכול להתווכח איתו בכלל. כן, מה רצית להגיד?
למה הצמר
נשרף בסוף? סליחה? למה הצמר כן נשרף בזה? אומר, צריך לשרף, כי זה לא חסדים עליונים, זה אומר שכולנו שווים לפני השם, נכון? מה זה חסדים עליונים? זה אומר, אתה רשע, חס וחלילה, הוא צדיק, אתם אותו דבר. מה זה משנה אצל השם? קצת בדיוק אם הוא צודק, מה שהזכרתי בדיוק בשיעור על הקבלה, אותו עיקרון של מי שהציץ וקיצץ מנטיות. זאת אומרת, תראה, הקדוש ברוך הוא אכפת לו, עכשיו אכל את החזיר, ולא. מה זה משנה? הרי הקדוש ברוך הוא טוב, נכון? הוא רוצה שיהיה לך טוב, מילא יהיה לך טוב בסוף, הקדוש ברוך הוא מבטיח שיהיה טוב, אז פעם אתה תאכל איזה חזיר, אז מה? זה מה שישנה פה משהו, אתה מבין? אז הוא לא אוכל, אתה כן אוכל, הוא קצת אוכל, הוא רק אוכל בשר וחלב, הוא לא שומר שש שעות, הוא שומר שש שעות, כל שטויות. מה זה משנה בסך הכל, נכון? אבל השם מספיק טוב של כולם, השם לא יכול לעשות, לצ'פר אותי גם אם אני... אז אני שמרתי 3.5 שעות, אפשר לעשות ביג דיל. נכון? ממה זה נובע? נובע מזה שלא תופסים את זה שהעולם שלנו הוא עולם של הדרגה, הוא לא עולם מוחלט. מבין? למה הצמר נשרף? אתה מנסה לחבר את העולם הזה, הוא נשרף. כן, מה?
למה הלבנה היא בחינת מלכות?
אני שתי להסביר אם אתה ויכולתי עד עליו, לא נדבר על זה יותר. בסדר? עוד משהו?
כן. אני את הקטע האחרון
שלהם בדעים. הם בדעים, שאפילו אם יש איזו נקודת אמת מסוימת ממה שהם אומרים. הנקודה היא ש... יבואו אנשי ביקורת המקרא בדוגמה שנתתי. אני אתן לך דוגמאות יפה נושפות. יש שם דברים נכונים שהם אומרים. דוגמאות, אתה רואה שבסך הכל זה נכון, אתה לא יכול להיות, שאני לא סותר את עצמו. אז אולי הם צודקים? הבנת? זה לא צודק. זה הנקודה. אומרת, שקרן, אפילו אם הוא אומר אמת, אז זה עדיין לא אמת. אומרת, כל אמת שאין, ודאי שהוא מנסה לטוף את זה בתורה ומצוות. טוב, עוד פעם, הדוגמה שלי היא דוגמה נקודתית. כן? איך מנסים בכל דור לטשטש את ההבדלים הרוחניים, או ההבדלים, נקרא לזה, המוסריים שיש בתוך כל הכוחות. זה מאוד קל. תראה, זה קצת מה שהנצחות עשתה. אנחנו מאמינים שבאמת אדם צריך לשלם על כל דבר הכי קטן שהוא עשה, ומצד שיקבל שכר על כל דבר הזה, נכון? יש דברים ידועים, אני לא מחדש לכם שום דבר, אבל כתוב שאדם הרשע הכי גדול, ראיתי באיזה מקום בשם הגרא, שגם הפושעים הכי גדולים בישראל, אני יודע מה, אפילו הכופרים הכי גדולים, המומרים, הקדוש ברוך הוא מעניש אותם גם על ביטול תורה שלהם, זה לא שונה. אז זה שהוא עכשיו, למה, התנצר, רצח 80 זקנות, ועשה את כל העבירות שבתורה, זה נחמד, חוץ זה שמי, יש לו גם ביטול תורה. מה שבזמן הזה שהוא רצח את הזקנות, הוא לא למד עכשיו חומש. זה לא שטור. מצד שני, על כל מצווה שהוא עושה, נתן חצי שקל לעני, יקבל את הסכם. אתה קדוש הוא לא שוכח שום דבר, הכל נרשם. עכשיו הנצרות היא מטשטשת, זאת אומרת, כאן באופי כללי תהיה טוב, אז עכשיו עשית משהו אתמונו נורא, נסלח לך, תגיד 80 פעם על אקבר, הכל יהיה בסדר, נכון? זה לטשטש את ההבדלים, זה כולם אותו דבר, אתם מבינים? אז אחד קצת חותך, קצת פחות חותך, מה אכפת לקדוש ברוך הוא? כמו שכבר אמרתי את זה 10 פעמים רק בשיעור הזה, נכון? אז כל הרעיון הזה שבא לטשטש את ההבדלים, לא לתת לך בסוף לעבוד עבודה, שהיא נקודתית, ויש משמעות לכל דבר, וכל דבר צריך לקבל את המקום שלו. הכל מופיע בצורה מטושטשת, זה יסוד מחלוקת קורה. מבין? יפה. טוב, עד כאן, גמרנו את השיעור הזה.